מעשה י"ג בסיפורי מעשיות שנקרא זין בטלס. זין בטלס זה שבעה קפצנים, זה שם הסיפור. אספר לכם, ככה התחיל רבנו את הסיפור, אספר לכם איך היו שמחים. רבנו רוצה לגלות לנו איך להגיע לשמחה. מעשה, פעם אחת היה מלך, נקרא, עכשיו נשנה את השיטה לאור ההמלצה של אליהו, נקרא קטע, כי אנשים לא מכירים את הסיפור, ואחרי זה נחזור עם פירושים. אבל קודם כל נקרא קטע מהסיפור. הסיפור נקרא שבעה קפצנים, ורבנו מתחיל אותו ככה, אספר לכם איך היו שמחים. מעשה, פעם אחת היה מלך, והיה לו בן יחיד, ורצה המלך למסור המלוכה לבנו בחייו, ועשה משתה גדול שקוראים בל, שמחה, ובוודאי בכל פעם שהמלך עושה בל הוא שמחה גדולה מאוד, בפרט עתה שמסר המלוכה לבנו בחייו. בוודאי היה שמחה גדולה מאוד, והיה שם כל השרי מלוכה וכל הדוכסים והשרים, והיו שמחים מאוד על המשתה. וגם המדינה היו נהנים מזה שמוסר המלוכה לבנו בחייו, כי הוא כבוד גדול למלך. והיה שם שמחה גדולה מאוד, והיה שם כל מיני שמחה, קפליאס, קומדיאס, מקלות, תזמורת, כיוצא מזה, כל מיני שמחה, הכל היה שם על המשתה. אז המלך זה הקדוש ברוך הוא. אז רבנו מספר שפעם אחת המלך החליט למסור את המלוכה לבנו בחייו. בנו זה כל אחד מאיתנו, בן יחיד לקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא החליט למסור את המלוכה לבנו בחייו. זאת אומרת, כל אחד מאיתנו יכול להגיע למדרגות של דבקות בקדוש ברוך הוא, שהוא מגיע למצבים כאלה שיש לו את הכוח של הקדוש ברוך הוא, כמו התפילה. הכוח של התפילה זה כוח שמוציא לפועל. אנשים לא מכירים את הדבר הזה, אבל מי שמתרגל להיות בקשר עם הקדוש ברוך הוא, פותח את הפה, מדבר עם הקדוש ברוך הוא, רואה לאט לאט שהקדוש ברוך הוא מבצע את רצונו. הוא הפך אותך להיות מלך בחייו. מה זה בחייו? בחייו של הקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, בדרך כלל מלך מוסר את המלוכה לבן שלו, זה בגסיסה שלו, המלך כותב צוואה והולך. פה החידוש הוא שהקדוש ברוך הוא בחייו. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא כאילו יושב בצד ונותן לנו את המלוכה. אתם תמלכו בעולם, אתם תשליטו בעולם. רק העניין הוא שהמלכות הזאת, יש פעמים מלכות בסתרא אחרא, אנשים מושכים אותה לכיוון לא טוב. והעניין הוא שצריך לתקן עולם מלכות שדי, צריך להביא את העולם לאושר שהיה בזמן אדם הראשון. היה גן עדן, ופה רבנו מסביר איך כל אחד באופן אישי, רבנו לא מספר את זה עכשיו בגדול, לבנו בחייו, לכל אחד באחד, כשהוא ילך בדרך הזאת של רבנו, איך שרבנו מסביר, הוא יחזור לגן עדן, האדם עצמו יחזור לגן עדן. וכשעשה את החליט למסור את המלוכה לבן, עשה מסיבה גדולה, שמחה גדולה, והיה שם שמחה גדולה, והיו שם כל השרי מלוכה, וכל הדוכסים והשרים היו שמחים על המשתה, וגם המדינה היו שמחים שמוסר את המלוכה. כשנעשו שמחים מאוד, עמד המלך ואמר לבנו, הוא חיכה עד שיהיו שמחים מאוד. למה? כשאתה בא לספר איזה דבר מפחיד לבן אדם, או איזה דבר שלא טוב כביכול, אתה צריך לתפוס אותו בזמן טוב, בזמן של שמחה, שיהיה לו כלים לקבל את זה. כשאדם בשמחה בהרחבת הדעת, כל מה שתביא לו, הוא אוכל את זה בקלות. כל הצרות והאיסורים עוברים אלינו בגלל שהמוחים שלנו קטנים. המוח הולך ומצטמצם, מצטמצם, אז הבן אדם, כל דבר נראה עליו גדול. אשתו אמרה לו מילה, מתהפך הבית, ההוא לא עשה רצונו, נהיה סיפור, כל החיים מרורים לו, למה המוחים קטנים? צריך הרחבת הדעת. כשאדם בהרחבת הדעת, כל מה שיביאו לו, וכל מה שעובר עליו, הוא מקבל את זה באהבה, יודע שזה לטובה, זה העניין של הרחבת הדעת. אז המלך חיכה עד שיהיה שמחה גדולה, ובא לבן שלו ואמר לו, בני, היות שאני חוזה בכוכבים, אני יודע עתידות, בוא אני אספר לך מה יהיה לך בעתיד. אני רואה שאתה עתיד לרד מן המלוכה. המלוכה שנתתי לך, היא לא תהיה לנצח. אתה תרד מהמלוכה. בכן תראה שלא יהיה לך עצבות כשתרד מן המלוכה. רק תהיה בשמחה. גם כשאתה נופל מהמלוכה, עכשיו אתה שמח וכולם שמחים, נתתי לך עכשיו כוח. אבל תזכור, אתה תרד מהמלוכה. זאת אומרת שהחיים זה גלגל. אין דבר כזה שאדם יושב יציב על דבר אחד וזה לנצח. אם החיים היו סטטיים, חיים שאין בהם חפץ, חיים שעממים, החוכמה היא לעבור את כל הטעמים בחיים. מצורה לצורה, מציור לציור, כמו שרבינו קורא לזה דריידל, עובר סיבוב בבן אדם, והוא יודע, כשהוא יודע שמאחורי כל תנועה בחיים, כל מה שעובר אליו עומד הקדוש ברוך הוא, והוא מוביל את המהלך, הוא יכול לקבל את זה באהבה ובשמחה, ואז כל החיים שלו מאושרים. הוא יודע שיש פה מהלך לטובתו. אז האבא אומר לבן, תשמע, אתה תרד מהמלוכה. עכשיו אתה במוחין דגדלות, בשמחה, לאט לאט יש ירידה, והירידה הזאת גם כן תסתובב, תבוא לך גם עלייה. הטעות של האנשים היא שבשעת הירידה הם מאבדים את העשתונות ומתחילים לעשות שטויות. כי כשאדם נמצא בירידה, המוחין שלו קטנים, מוחין דקטנות זה נקרא, יש מוחין דגדלות, מוחין דקטנות, כמו הלבנה. היא הולכת וגודלת, גודלת עד שהיא מגיעה למקסימום, מתחילה להצטמצם, עד שהיא מגיעה למינימום, וככה זה הולך גם במוחין שלנו, בדעת שלנו, ככה קורה הדבר הזה. האדם צריך לדעת שאי אפשר לחיות לא ככה. זה חייב לקרוא לכל אדם ואדם, לאומות, למדינות, יש סיבוב. זאת למעלה, יורדת, עולה, בכלכלה, בכל דבר ודבר. זה התנועה היא חייבת להיות. כשאדם יודע את זה, אז הוא מקבל את זה באהבה, הוא יודע, אין לו הפתעה, לא מפתיעים אותו. מתי בן אדם מתבאס? כשבא לו הפתעה, לא ציפיתי לדבר כזה, אני כבר מסודר, ואני כבר יודע, ואני יושב על הסוס, וטוב, בא לו נפילה, נשבר לו כל החיים. אבל כשהוא יושב על הסוס ויודע, עוד מעט תגמור את הסיבוב, וגידו חרד, תן למישהו אחר. אז הוא יהיה מוכן לזה, אז הוא יוכל לקבל את זה באהבה. זה נקרא לרפד לו את הנפילה, שיש לו דעת. אז אבא אומר לו, תשמע, כשאתה יורד מהמלוכה, תזכור שלא יהיה לך עצבות. רק תהיה בשמחה. וכשתהיה בשמחה, גם אני אהיה בשמחה. אבל גם כשיהיה לך עצבות, אף על פי כן, אני אהיה בשמחה על אין שאתה מלך. מה הוא אומר לו פה? המלך אומר לבן שלו ככה, כאילו הקדוש ברוך הוא אומר לנו, תהיו בשמחה. בראתי אתכם, הבאתי אתכם לעולם, הכנתי לכם חיים נפלאים, חיים נצחיים, ומחכה לנו כזה סיבוב, כמו שאנשים קוראים לזה טריפ, משהו, טיול, שהוא משהו נפלא. בטיול הזה הוא הולך להראות לנו את הנפלאות שלו, להראות לנו את השכל שלו, להראות לנו את הטעמים הנפלאים שיש בכל דבר ודבר לנצח נצחים. זה טיול שלא נגמר. זה עושר נצחים. בתוך הדרך הזאת יש גם ירידות. ולמה באים הירידות? הירידות באים כדי שדבר, רבנו אומר, שמחה תמידית אינה שמחה. דבר שהוא אצלך כבר קבוע, דשת בו, אבל פי שהוא דבר טוב, הערך נופל לו. לכן צריך את הירידה כדי שיהיה לך טעם חדש כל פעם מחדש. אז הוא אומר לו ככה, רק תהיה בשמחה. כשאתה נופל מהמלוכה, תהיה בשמחה. ואם תהיה בשמחה, גם אני אהיה בשמחה. אבל אם תהיה בעצבות כשאתה נופל מהמלוכה, אני אמשיך להישאר בשמחה, אומר המלך, על זה שאתה לא מלך. מה הוא אומר לו פה? למה? אבא אומר לו, אם אתה תהיה בשמחה, אני אהיה בשמחה. האם אתה תיפול מהמלוכה ותהיה בעצבות, אני אמשיך להיות בשמחה. על מה? על זה שאתה לא מלך. זאת אומרת שלא מגיע לך להיות מלך. מתי מגיע לך להיות מלך? זאת הנקודה שהוא הזכיר מקודם, הוא נתן לו, מסר לו את המלוכה בחייו. מה הכוונה בחייו? תזכור, אף על פי שאתה מלך, אבל המלך האמיתי נמצא בחיים שלך. שלא תשכח אותו, שלא תחשוב, אתה מלך, גמרנו, אני לא צריך אותו, מה שאני רוצה אני עושה, אני שולט בעולם, אני, הכבוד שאדם לוקח לעצמו על הכל. גם שאתה מצליח, תזכור, הצלחה מהמלך שעומד מאחוריך, כי המלך עדיין חי, הוא נמצא מאחורה. זה שההצלחות שלך, זה שאתה מבין יותר טוב, זה שאתה שמח, תזכור שהמלך נמצא כל הזמן. זה מה שהוא אומר לו, אם אתה תהיה בשמחה, אני אהיה בשמחה. אבל אם אתה נופל ונכנסת לעצבות, למה נכנסת לעצבות? אם נפלת? כי שכחת בעצם שאני המלך, ואני פה מפעיל את העניינים, והכל ממני, נכנסת לעצבות, כי כשהיית מלך, חשבת שאתה המלך, נפלת מהמנוחה, נהיית בעצבות. אבל אם כשהיית מלך, ידעת שלא אתה המלך בעצם, אני המלך. אני מנהל את העניינים, הקדוש ברוך הוא מזיז פה הכל, הכל ממנו, אז גם אם אתה נופל, אתה לא לוקח לעצמך, לא לקח את הכבוד כשהיית למעלה, אתה לא לוקח לעצמך את המכות, את העצבות, כשנפלת. מי סובל מעצבות? מי סובל מדאגות? האדם שבהצלחות לקח את הכבוד לעצמו. אז עכשיו באה נפילה, זה לוקח את המכה לעצמו. אני גרמתי בגללי, אם לא הייתי עושה ככה, לא היה קורה ככה, וכל מיני דמיונות. אבל אם אתה יודע, כל מה שקרה בהצלחות שלך היה ממנו. אז גם מה שקרה עכשיו, בנפילות זה גם ממנו, אז אתה ממשיך להיות שמח. ככה טוב וככה טוב. זה מה שרבנו אומר. לא אכפת לו בין בטיב ובין בעקוב, גם כשטוב וגם כשמעיק לו אותו דבר, זה לטובה וזה לטובה. זה מה שחזל אמרו, ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד, ועידנה לו אחד הוא, אלא לעתיד לבוא יברכו על הטוב, על הרעה, גם על הרע, הטוב והמטיב. גם הרע זה טוב, זה לא רע, זה רע נדמה לי ככה, כי אני לא רואה את הצעד הבא שיצא מהפעולה הזאת. כשאדם יודע מה מסתתר מאחורי זה, הוא רואה, ברוך השם, איזה צעד נפלא עשית. זה כמו שבן אדם לא מבין בשחמט, יודע קצת. יושב ליד שני אלופי שחמט, ורואה את ההוא עושה כאלה פעולות. מה אתה עושה דבר כזה? מה אתה נותן לאכול חיילים? אתה נותן לאכול תרץ, אתה נותן לאכול תסוס, אתה נותן לאכול כאלה כלים. פתאום טק, מת. הוא לא קלט את המהלך. אותו דבר אנחנו, יש כאלה מהלכים, איך הקדוש ברוך הוא עושה לי דברים כאלה, איך. פתאום מאחורי זה בא לך איזה דבר נפלא שלא חלמת עליו. זה מי שיש לו אמונה, מי שיש לו דעת, לדעת שהכל בהשגחה מהקדוש ברוך הוא, גם כשהוא נופל מהמלוכה, לא, אני לא הייתי מלך אף פעם, ולא כשירדתי אז אני לא ירדתי מהמלוכה, הכל הוא מאחוריי. זה מה שרבנו הזכיר, מסר את המלוכה לבנו בחייו, הדגיש את זה. תזכור את זה תמיד, כל מה שאתה עושה, ההצלחות שלך זה מהקדוש ברוך הוא, אל תקח לעצמך שום כבוד, תודה לקדוש ברוך הוא. ואז אתה נהיה כמו תינוק, כל הזמן קשור לאבא, תעזור לי, אני צריך זה, הנה כך, קדוש ברוך הוא נותן לו. כמו שרבנו סיפר, רבי נתן סיפר על פעם אחת, רבנו ישב בשיעור מול התלמידים, ואז רבנו כבר היה בשנים, בשלוש, ארבע שנים האחרונות שלו, היה לו מחלה של הוסט, אני חושב שזה השחפת, אז הוא כבר ידע שהוא נפטר בגלל 38.5. אז הוא ידע שזה כבר... אז פתאום נכנס הנכד שלו. הוא התחתל מגיל 13, אז היה לו נכד בגיל כמה נכדים כבר? בגיל 35. נכנס הנכד, אמר... מה?
בגיל 13?
הוא התחתן בגיל 13, כן.
תברך אותי.
לא זוכר איך זה התחיל, מה הוא אמר לו? תן לי את השעון.
לא, הוא אמר לו, תברך אותי שאני בריא.
כן, אז רבנו אמר לילד, לנכד, ישראל קראו לו, תברך אותי, תברך, תפלל לקדוש ברוך הוא שסבא יהיה בריא. אז הילד אמר לו, סבא אני אתפלל אם תיתן לי את השעון שלך, מתנה, השעון שלו היה לה. רבנו הוציא את השעון, נתן, אמר לו, תלמידים תורים, הוא כבר נהיה אדמו"ר. הוא לא מברך עד שיתנו לו איזה צדקה, משהו, לפני הברכה. אז הוא נתן לו את השעון, אז הוא מסתכל לככה, אמר, תתה, ביידיש, תעשה את הסבא בריא. וכולם, כל התלמידים צחקו. רבנו אמר להם, ככה תלמדו, ככה תדברו עם השם, בתמימות, פשיטות, כמו התינוק הזה. זה הדרך. אדם צריך לזכך את עצמו, לדעת שהוא כלום, הכל הקדוש ברוך הוא. ואז, אם הכל מהקדוש ברוך הוא, מה שאני צריך, יש לי ביטחון עצמי חזק. מה שאני צריך, אני פונה אליו, והוא נמצא בכל מקום. בפיך ובלבבך לעשותו, רק תזכיר, דבר איתו שנייה אחת, בכל מקום שאתה נמצא, הוא איתך, מלווה אותך. אתה הבן שלו, זה עכשיו תלוי באמונה של האדם, האדם שלא מאמין, אז הוא רחוק מהקדוש ברוך הוא, הוא נמצא שם, באין סוף, איפה. אדם שמאמין, הקדוש ברוך הוא מלווה אותו לכל צעד ושעל. אז זה מה שהוא אומר, אם אתה תהיה בעצבות, סימן שאתה חשבת שאתה המלך, לא האמנת בי, זרקת אותי בצד, אני כבר זקן, לא מתייחס אליי, תפסת את המלוכה, אתה שולט בעולם, שכחת אותי. האדם צריך לדעת שהוא מלך, אבל לזכור שמאחוריו עומד הקדוש ברוך הוא לאורך כל הדרך.
מעניין, רבי אברהם שלך, הוא לא אומר לו אם תהיה בעצבות, הוא אומר לו כשתהיה בעצבות. הוא מודיע לו כבר שזה יקרה.
טוב. אז אני אשמח מהר שאין אתה יכול להזיק עצמך בשמחה, כשאתה יורד מן המלוכה, לא ראוי לך להיות מלך. מלך, מי שיכול לעבור את כל המשברים. לא נשבר, ישר מתמוטט, מתייאש, קרה לי ככה, עוד פעם נפלתי, תבין, נפלת כי ככה צריך להיות, חייבים ליפול. זה מסלול, ככה עוברים את זה. שבע ייפול צדיק וקם, עוד פעם, עוד פעם, עוד פעם. החוכמה היא לא להישבר, לקום ועוד פעם לתת. משה זוהר אומר, מה נצח? מן דאחיד מנה קרבה ביד. מי מנצח? זה שממשיך לאחוז את הנשק ביד, גם אם הוא נופל, גם אם הוא... מה שקורה, הוא ממשיך להחזיק את הנשק ביד. זה מנצח. מי שמתייאש, הוא מפסיד. אין לי תייאש מכלום. כל מה שעובר עליך, מכל הבחינות, גם בכלכלה, גם בבריאות, כל מיני דברים, הכל זמני. רבנו אומר, זה הכל צרות של העולם הזה, אל תתרגשו מזה. זה 70 שנה, ואחרי זה טס לנצח, לדבר נפלא. היה איזה ילד שבא לרבנו, שרבנו קלט שהוא... כבר אין רפואה למחלתו, הוא בא עם אבא שלו, אז רבנו לקח את הילד הצידה, אמר לו, אל תפחד מהמוות. קום לנחם אותו, אל תדאג, תהיה בריא. רבנו אמר לו את האמת. אל תפחד מהמוות, שם זה עולם יפה יותר מפה. שם יהיה לך חיים נצחיים. והתחיל לדבר עם הילד, זה פחד לדבר עם ילד דבר כזה. איך הוא יקבל את זה? אבל רבנו דיבר את אותה האמת. שם זה דבר נפלא, אל תתרגש ואל תפחד מכלום. יש כאלה שהם מעדיפים לשקר, להגיד שאל תדאג, אתה תהיה בריא, אתה תהיה בריא, כאילו רוצים שתחיה פה לנצח. רבנו אומר, כשלוויה עוברת, עברה ליד הבית של רבנו לוויה, אז כולם בחו אחרי האלונקה, בחו, 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 רבנו הסתכל מהחלון, אמר לתלמיד שלו, הם בוכים והוא צוחק באלונקה, מתחת לשמיכה. אז רבי נתן אומר לו, איך צוחק זה? למה שיצחק? הוא אומר לו, הם בוכים, למה לא נשארת פה? אכלת עוד כמה סטייקים, כמה ייסורים וצ'פחות בחיים. ככה הם אומרים לו, בוכים עליו. הוא אומר, לא, עזבו, עכשיו יש קטע יפה. רבי נתן אמר לו, אני מכיר אותו, זה לא צדיק. הבן אדם הזה שנפטר. הוא אומר לו, אל תדאג, אפילו שהוא לא צדיק, משהו צריך לקבל, לקבל, אבל אחר כך ייתנו לו את החלק היפה. ככה רבנו אמר לרבי נתן. אבל כשתהיה בשמחה, נהיה בשמחה יתרה מאוד. כי בין הבן המלך את המלוכה ביד רמה, ועשה לו שרי מלוכה, ודוכסים, ושרים, וחיל. וזה הבן מלך היה חכם. והיה אוהב חוכמה מאוד. והיו אצלו חכמים גדולים, תחבר רק עם חכמים. וכל מי שהיה בא אצלו עם איזה דבר חוכמה, היה אצלו בחשיבות גדול מאוד. והיה נותן לו כבוד ועשירות בשביל החוכמה. לכל אחד כפי רצונו. מי שהיה רוצה ממון, היה נותן לו ממון. מי שהיה רוצה כבוד, היה נותן לו כבוד. הכל בשביל החוכמה. רק תבוא, שב לידי חכם ותתחיל לדבר. ככה המלך אף חוכמות. הבן. ומחמד שהיה חשוב אצלו החוכמה כל כך, היו כולם, כל המדינה לקחו עצמה על החוכמה, התחילו ללמוד חוכמות, ראו שמשתלם, מקבלים על זה שכר על החוכמות. ועסקו כל המדינה בחוכמות. כי זה היה רוצה ממון, כדי שיקבל ממון על ידי זה, וזה היה רוצה חשיבות וכבוד, ומחמד שכולם עסקו רק בחוכמות, על כן שכחו שם באותה מדינה תכסיסי המלחמה, כי היו כולם עוסקים בחוכמות. זה הסכנה בחוכמות. כולם יהיו חכמים, והרמה המינימלית שלא יקבלו אותך לעבוד בתור שומר, איך קוראים לו, בסופר, אם לא אין לך BA בכלכלה, BA, הרימו אותה רמה, כולם צריכים להיות חוכמות, מלאים חוכמות ואז אתה ברמה. אז כל המדינה סחבו את עצמם לחוכמות, ורבנו הרי מדבר שהחוכמה הכי גדולה לא להיות חכם כלל, כי אין חוכמה ואין עצה נגד השם. כמה שתהיה חכם ואת כל השכל שבעולם תכניס אצלך, עוד לא התחלת לטעום טיפה מן הים. מהחוכמה האינסופית, שאומרים אינסופית, זה לא הגזמה, זה להסביר שזה חוכמה אינסופית. זה הפלא של הדבר הענק הזה, הקדוש ברוך הוא, הנפלא הזה, זה משהו שאין לו סוף בחוכמה, אין לו סוף בהמצאות, אין לו סוף במתנות, אין לו סוף ברחמים, אין לו סוף, רבנו אומר, אם העולם היו יודעים איזה רחמים יש לו עלינו, לא היה דבר כזה שבן אדם היה לו איזה שנייה דאגה או עצפות. אם הוא היה יודע בידיים של מי הוא נמצא, איזה רחמים יש לקדוש ברוך הוא. הכל אצלו בגדול, הכל אצלו באינסוף. אנשים נכנסים לפחד, דאגות, איך נעבור את זה, איך נעבור את החודש, איך יעשה את זה, מה יקרה פה, מה... כי הם לא יודעים את הרחמים של הקדוש ברוך הוא, לא קולטים. רבנו אומר, אם היו הצדיקים יודעים את הרחמים של הקדוש ברוך הוא, היו יודעים איך להתפלל. בגלל שהם לא יודעים את הרחמים, הם לא מתפללים. מה נבקש ממנו? הוא לא יכול לעשות דבר כזה, הוא יורא לעשות דבר כזה. הם לא יודעים שהוא מסוגל לעשות עד אין סוף דברים. הרי כל העולם הזה הוא נתן אותו במתנה. תראו איזה מתנה הוא נתן. אז אתה אומר, מה, עוד 1,000 שקל זה, במשכורת זה בעיה בשבילו לתת. תראה מה נתן לך מתנה, אתה עכשיו יש לך בעיה בעוד איזה. תבקש, תדבר איתו. רבנו אומר, נתן, נתן, לא נתן, קבל באהבה, הוא יודע מתי לתת לך. כנראה אם ייתן לך עכשיו, יזיק לך, לא לטובתך. אז התחילו כולם ללמוד חוכמה, שכחו תכסיסי המלחמה. מה זה תכסיסי המלחמה? איך להישרד בחיים, איך לעבור את החיים בצורה טובה, בצורה נפלאה, בצורה של שלום, של אהבה, של שמחה. זה הדברים הפשוטים, תכסיסי המלחמה, זה הדברים הפשוטים. לא, כולם עברו עם חוכמות, זה לא, ככה ורק ככה. הכל בגדול, בגדול, הכל עם שכל. את הפשיטות תמימות, איך לעבור את החיים, איך להיות חבר. לא, הוא לא ברמה שלי, אני יש לי עניבה של $1,000, זה, תראה איזה עניבה הולך, בלי תנין, לא מתאים. צריך לזה, שכחו את הפשט, כולם אותו רמה וכולם אותו דבר, וכולם בנים של הקדוש ברוך הוא, ואסור להתגאות אחד על השני. ראינו את המעשה של החכם ותם. הוא הרגיש את עצמו מעל כולם, אין לו עם מי לדבר, לא ברמה שלו. צריך לדעת את הדבר הזה. כל מה שקורה זה עם הקדוש ברוך הוא, אל תיקח לעצמך שום כבוד. הכל ממנו. כשאדם הולך עם אמונה כזאת, באמת, זה התכסיס של המלחמה, איך לעבור את החיים. אבל הם ברוב שעלו בגובה, בגובה, זה לא ברמה שלהם לרדת לקטניות כאלה. הכל בחוכמות, הכל בגדלות. אין דבר יותר נפלא כשאדם ירגיל את עצמו. תאמינו לי שזה ככה. תתאמנו על זה לבקש ולדבר מהקדוש ברוך הוא, ותראו איך שהוא נותן. זה לא בשמיים, זה לא אני אספר לכם דבר שאתם לא יכולים לבדוק אותו ולהוכיח אותו. תנסו ותראו. דברו עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, דברו איתו עד שהוא ייתן. פעם אחת הוא נתן, מתמלא לך לב, גם אני חשוב אצלו, גם אותי הוא שומע, באמת התפילה שלי עוזרת. אז אתה מתחיל להיות רגיל כבר בתפילה איתו, על כל צעד ושעד. וכמובן לא צריך להתרגש אם לא קיבלת. לא קיבלת? משה התפלל, חז"ל אמרו, תקטו תפילות 515 פעם, ביקש מהקדוש ברוך הוא, התחנן להיכנס לארץ, וכל פעם הקדוש ברוך הוא אמר לו לא ולא ולא ולא, עד 515 כבר הקדוש ברוך הוא, הרחמים שלו היו כל כך גדולים על משה, רצה לתת לו כבר להיכנס, אבל אמר לו משה, תעשה לי טובה, אל תבקש עוד פעם אחת, למה בפעם הבאה אם אתה מבקש אני מכניס אותך, אבל אתה תפסיד, לא כדאי לך. תשמע לי, עצור. ב-515 הוא עצר. זאת אומרת, יש מצב כזה שקדוש ברוך הוא, אתה מבקש, 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 הוא ייתן לך. אבל לפעמים אתה לא מבין את התוכנית, מה מחכה לך מאחורי זה. יותר טוב שתשמע מה שהוא אמר לך, תגיד בסדר. תהיה אלה טוב, תודה ריבונו שלם. אתה לא רוצה להביא לי, לך תדע מה מסתתר מאחורי זה, כדאי ככה. אז שכחו תכסיסי המלחמה, כי היו כולם עוסקים בחוכמות, עד שהיו כל בני המדינה חכמים גדולים, עד שהקטן שבאותה המדינה היה במדינה אחרת נחשב חכם גדול מכולם. והחכמים שאותה המדינה היו חכמים ופלגים גדולים מאוד. ומחמת החוכמות נתפקרו החכמים שאותה המדינה, התחילו כפירות. ככה, השכל הוא יכול להוכיח לבן שחור גדול קטן. בניין, זה ועוד זה, שווה זה, זה וזה עוד זה, זה, כמו שמישהו עשה לי. כמה אצבעות יש לילד קטן אומרים את זה? 10, לא נכון, יש 11 אצבעות עם שכל. נוכיח לך שיש 11, תספור. 11, 9, 10. תחזור רוורס, 10, 9, 8, 7, 6. 6 ועוד 5, 11. אתה רואה? הנה, בשכל אני מוכיח לך, יש 11 אצבעות. בפשיטות אין 11. יש 10, השכל יכול להוכיח 11, הנה 6 ועוד 5. אז מרוב החוכמות הגיעו למסקנות, אבל זה ככה, ככה כפירות לכפור בקדוש ברוך הוא. ומחמת החוכמות נתפקרו החכמים של אותה המדינה ומשכו גם את בן המלך לדעתם, ונתפקר גם כן. איך אתה כופר? הרי אבא שלך פה. מי נתן לך את המלוכה? אתה שכחת את השמחה, את החפלה שהייתה, ואבא אמר לך, הנה אני מביא אותך לעולם, הנה נולדת, לפני רגע לא היית, פתאום אתה נמצא, והנה נתתי לך בית, נתתי לך אישה, נתתי לך ילדים, מאיפה כל זה? הוא שכח, לא, זה ככה טבע. בטבע יוצא שבן אדם יקבל ככה, יקבל ככה, זה לא ככה, קיבלת, שכחת אותו, לא, פתאום נהיה טבע. זה לא מישהו נתן לי את זה, זה טבע. אז גם הוא התפקר והלך לפי דעתם, ושאר בני המדינה לא נתפקרו. מחמת שהיה עמקות ודקות גדול באותה החוכמה של החכמים האלה, על כן האנשים הפשוטים, היותר פשוטים יחסית, לא נכנסו עם הראש, לא התפקרו, נשארו בפשיטות שלהם. לכן לא יכלו שאר בני אותה מדינה להיכנס באותה חוכמה, בגלל שזה היה דקדוקים ופילוסופיות עמוקות, שאנשים פחות חכמים לא הצליחו להבין על מה מדברים, אלא נשארו בחוכמה, ולא הזיק, נשארו בפשיטות ולא הזיק להם. אבל החכמים והבן מלך נתפקרו כנה. רבנו אומר, משפט, אל תיכנס עם פיתויך בתוען ונטען. למה? אפילו הרגשת השלילה שאתה תדחה אותו ותוכיח לו שהוא לא צודק, עצם זה שאתה מתעסק בדיבור, זה כבר נפילה, ובסוף באיזשהו שלב יעבור לך בראש מחשבה שאולי הוא צודק, ואולי ואולי ואולי, וזה כבר זרע. זרע אתה בתוך המוח. זרע לא טוב שהוא ילך ויצמח. זה רבנו מביא בכותי מורן תורה, בא גבריאל ונעץ קנה בים, ומשם היה בו, משם נוצר כרח גדול של רומי. רומי זה הכפירה. זאת אומרת, מחשבה אחת ננעצת בים החוכמה של האדם, ככה מחשבה אחת, היא מתחילה להתפשט, להתפשט כמו כששמים איזה מוט בתוך נער, כל הזבל מתאסף, מצטבר סביבו, ככה. מחשבה אחת לא טובה בראש, כפירה ודמיונות, ואולי לא כמו שאמרו, ואולי מכניסים את הראש בטוען ונטען, מתחיל להצטבר על זה עד שכל הראש מפנים. נהיה מלוכלך בדמיונות. והבן מלך, מחמת שהיה בו טוב, כי נולד עם טוב, זהו כל ישראל, חכמים אמרו, אפילו רשעים שבר מאליים מצוות כרימון. סימן של ישראל אמרו חזל, רחמנים, גומלי חסדים, ביישנים. זה שלוש סימנים של יהודי. אם חסר אחד הסימנים האלה, אולי בהיסטוריה שלו, באיזשהו שלב בהיסטוריה התערבב זרע גוי בתוך הזרע. אבל בישנים, גומלי חסדים ורחמנים, זה הטוב של ישראל. זה טבוע בכל אחד מישראל. אז יש בו טוב. אז מרב שיש בו טוב, אז כל פעם התחיל לעורר אותו הלב שלו, איך הגעתי למצב כזה מרוב החוכמות והפילוסופיות לכפור בקדוש ברוך הוא. והיו לו מידות טובות וישרות, היה נזכר לפעמים מנחנו בעולם, מה הוא עושה ואיך הגיע למצב הזה. והיה גונח ומתענח על זה, על שנפל למבוכות, זה מה שהמלך אמר לו, אני צופה בכוכבים שתיפול מהמלוכה. ונטעה כל כך, והיה מתענח מאוד, אבל תכף כשחזר והתחיל להשתמש עם השכל, השכל אישר לו את כל העקמומיות. לא, זה בסדר, זה מובן, זה ככה, זה ככה, השכל אישר לו את כל העקמומיות. אבל ההרגשה שלו כל הזמן, המצפון שלו אמר לו, לא בסדר, לא בסדר, לא בסדר. והבעל שם טוב אומר, שזה כל קריאת התורה, כשהמצפון של האדם מדבר איתו, זה הקדוש ברוך הוא מדבר איתך, רומז לך, תצא מהקטע, תצא, מדבר איתך, אל תדחה את זה, אל תגיד, לא, תמרח את זה. כמו שהוא פה מרח, עם שכל הוא התחיל למרוח את זה. המצפון מדבר איתך, שאתה טועה, תתיישר, תתיישר. לא לדחות את זה. אז כל פעם היה גונח ומתענח על זל שנפל לבוכות כאלה ונטעה כל כך והיה מתענח מאוד, אבל תכף כשהיה מתחיל להשתמש עם השכל, חזק והתחזק אצלו החוכמה של האפיקורסות הנ"ל. וכן היה כמה פעמים שהיה נזכר והיה גונח ומתענח, ותכף כשהתחיל להשתמש עם השכל, חזר ונתחזק אצלו האפיקורסות. זאת מערכה ראשונה. מערכה שנייה, רבנו עובר לנשמע כאילו סיפור אחר, והתלמידים ששמעו את הסיפור בסופו של דבר לא ידעו מה, איך מקשרים בין שני הסיפורים. ורבי נתן כותב שהמשיח, גם את סוף הסיפור רבנו לא סיפר, וגם את הקשר הזה, שהמשיח יספר את הסיפור ויעשה את הקשר. אז אנחנו בינתיים נלמד ככה. אפילו שאנחנו, ולמי שיש לו איזה רעיון איך לקשור את הדברים, בסדר. אבל זאת אומרת, תדעו שזה כאילו אנחנו עוברים מערכה ולא רואים את הקשר בין הדברים. והיא היום, והייתה בריחה באיזה מדינה, וברחו כולם. ובדרך בריחתם עברו דרך איזה יער, ואיבדו שם זכר ונקבה. שני ילדים נאבדו בבריחה הזאת שברחו מהעיר. אחד איבד זכר, אחד איבד נקבה, והם לא היו אחים. בבריחה הזאת שכל העיר ברחה, עברו דרך היער, בבריחה נאבדו הזכר והנקבה, הילדים האלה, ועדיין היו בנים קטנים, בני 4 ו-5 שנים, ולא היה להם מה לאכול. וצעקו ובכו, כי לא היה להם מה לאכול. בתוך כך בא אצלהם בטלר, קפצן, עם הסקים שלו, שנושא בהם לחם. ככה היה מנהג הקפצנים, לא היו מקבלים כסף בימים ההם של העניות, הולכים עם סק, דופקים בדלת, נותנים פרוסת לחם. דופק בדלת שנייה, נותן לו בצל. דופק בדלת שנייה, ככה, אוסף סק עם לחם. זה ככה הקפצנים היו. אז הם היו פה ביער, נפלו, נאבדו ביער, פתאום בחו בחו לקדוש ברוך הוא. פה רבנו רומז שבן אדם נמצא בצער, ויצעקו בני ישראל השם, ואז באה הגאולה, שהיו במצרים, בשעבוד מצרים, צעקה אל השם, דיבור אל השם, זה גאולה. ולא היה להם מה לאכול, בתוך כבא אצלהם בטלר, עם הסקים שלו, שנושא בהם לחם. פה אנחנו יכולים להבין שפה עכשיו הזכר והנקבה, לפי המשך הסיפור שנראה אחר כך, פה מדובר על שניים, הם נקראים פה ילדים, אבל זה שני צדיקים שהיו צריכים להגיע למדרגה כזאת שהם יפעלו למען הגאולה. אחד זכר, אחד נקבה, אולי שני המשיחים, משיח בן דוד, משיח בן יוסף, כי זה נקרא זכר ונקבה. ופה, כשהם נאבדו ביער, זאת אומרת, איבדו כיוון בעולם. איבדו כיוון בעולם, והיו צריכים עכשיו את הבטלרס, את הקבצנים, שהם גם כן 7 צדיקים, שאנחנו נראה בהמשך איך הם באים הצדיקים אלה, ללמד אותם את שני הילדים האלה. זה נקרא להאכיל אותם תורה, להאכיל אותם לחם, הם היו רעבים לרוחניות, לתורה, לשכל, ובאו הקבצנים, אנחנו נראה שכל פעם האכילו אותם במשהו. אז בא, אחרי שהם צעקו להשם, צעקו, וזה המפתח לכל גאולה, לכל צער, לכל דבר שאדם חסר לו, המפתח תפנה ישירות לקדוש ברוך הוא. יש הרבה טועים, והיום לצערנו, הרדיו והטלוויזיה והעיתונות, ודפי זהב מלאים, אלופים שיודעים לקרוא עתידות ולנבות לך ולפתור לך חלומות, ואני התפלאתי, סיפר את זה מישהו שאנחנו מכירים אותו מאדם משכיל, אבל הוא הלך רק בשביל לאכול אותה. שמע ברדיו איזה אחד פותר חלומות, וזה הלך אליו, עמד בתור שעות, ועשה לו, ככה הוא סיפר לי, אמר לו בשביל התיקון הזה שעשה תגיד לי את השם ושם האמא. זה לפני כמה ימים הוא סיפר לי את זה, שם ושם האמא. אמר לו שם ושם האמא, יצא לו 480. אמר לו 480
דולר.
אז הוא קצת מבין. אמר לו, אבל הגימטרי 480, יכולה להיות גם 480 שקל, או 48 שקל, או 48 אגורות. אמר לו, כן, אבל התיקון שלך, התיקון שלך שווה ככה, והוא אומר שיש לו מאות אנשים, ועושה קופות כל יום, מי צריך את השטויות האלה? תלכו לקדוש ברוך הוא ישיר, אתה בן של הקדוש ברוך הוא. רק אנשים לא, הם חושבים שהם כלום ניקים, ורק הוא, הוא אלוף. למה הוא יודע ללבוש תמיד את התרבוש המתאים שעושה רושם, ולסתכל עם העיניים ככה באיזה נקודה בתקרה, שאתה חושב הוא מדבר עם הלכים, והוא מדבר רק עם השדים, כי הוא מלא דמיונות בראש שלו, ועובד על אנשים, ואנשים פחדים. למה גם הם מאיימים, הם לא יקרה ככה וככה, וכל מיני סיפורים. אסור להיות שוטים, רבינו אמר, אני אקרא את הגידים של המוח שלכם, שיהיה לכם שכל, אל תהיו פריירים. יש מפורסמים של שקר בהמונים, זה אקבר צ'וב לעבור את החיים עם כמויות כאלה, וזהו. שני חכמים יש במדינה אלה, שעומדים, מעמדים בתור, ואלה שהולכים לפוליטיקה. עושים את הקופה הגדולה, ויאללה, אני יושב שם, כאילו. אמרתי ככה, הצעתי ככה, לא יצא, כן יצא. יש חבילות של כסף לכל החיים. אסור להיות פרייר. לך לקדוש ברוך הוא ישיר, אתה לא צריך אף אחד, תאמינו לי. הקדוש ברוך הוא שומע כל תפילה, דוד המלך אומר, קרוב השם לכל קורא ולכל אשר יקראו באמת. לא, אני צריך ללכת פה. אתם רוצים ללכת לצדיקים אמיתיים? זה רק מי שעוסק בתורה. אדם שעוסק בתורה, אדם שאין לו זמן בשבילך. תלך אליו. לא אחד שיש לו זמן, קבלת קהל מי שבא בבוקר עד 12, אבל יש לו זמן. הוא לא צריך ללמוד כלום. הוא קבל, הכל יודע. זה מה שרבנו סיפר. רבנו סיפר על משל אחד, שמה? הייתה איזו מדינה שכל פעם באיזה תאריך מסוים במדינה, כל שנה מחליפים מלך. ואיך בוחרים מלך? יש להם אמונה כזאת, הולכים לאיזה צומת ביער, הראשון שעובר בשעה נגיד חצון, תופסים אותו, טק, אתה מלך, מביאים אותו לארמון. עבר במקרה אחד, אחרי שהוא הרביץ כבר איזה 10 בקבוקים ערק, הבן אדם ככה מתנדנת, התנפלו עליו, תפסו אותו, מלך אדוני המלך, הוא מסתכל, לא מבין מה קורה, הביאו אותו לארמון, שטפו אותו, חצו אותו, הלבישו אותו מלך, הוא יושב ככה, אומר לעצמו, מה זה אמת או חלום? הוא לא יודע, הוא לא יודע עכשיו אם הוא חולם או שזה מציאות שהוא מלך. אמת או חלום? הוא אומר, אולי זה אמת. בוא נבדוק. קורא לאיזה עבד, תביא לי זה וזה, מביא לו. אבל באמת אני מלך, הנה שומעים, מה אני אומר עושה? תביא זה, תביא זה, תביא זה, מצייתים. אחר כך הוא אומר, רגע, אבל הוא יכול להיות שזה החלום, ומה שהייתי פעם במסבעות שותה, זה המציאות. אחר כך אמר, לא, יכול להיות הפוך. שם כשהייתי במסבעות, זה היה החלום, ועכשיו אני באמת מלך. אז מה הוא אמר? אתה יודע מה אני אעשה? אני אלך לארון הספרים, אפתח ספר, וילמד. אם אני יודע ללמוד, זאת אומרת שאני המלך, ואז הוא היה חלום. ניגש לארון ספרים, הוציא ספר, קורא, לא מבין כלום. לא מבין כלום, אמר, אז כנראה זה החלום, והוא היה המציאות. אחרי זה בא לו רעיון, אמר, לא, בעצם כל המלכים לא יודעים לקרוא, כולם לא מבינים. כולם יושבים ממלא כאילו, רבנים וזה מבינים, ספרים, וכולם לא יודעים. אז זה האמת, אני מלך. אני מלך ואני מתקן אנשים ואני מרפא חולים ואני, אני. פתאום הוא נזכר שבפעם האחרונה, אם זה בחלום, כשהוא היה במסבעה, הלך מכות עם מישהו והוא דקר אותו ברגל. אז הוא רץ למקלחת עירים לראות אם יש דקירה, רואה את הדקירה. הוא אומר, אז מה עכשיו החלום? מה החלום, מה המציאות? וככה הוא מבולבל, מה החלום, מה המציאות? ככה. אז רבנו סיפר את זה על המפורסמים האלה, שפתאום תפסו כיסא, הזכירו איזה שמה שמקבל אחוזים, והוא פרצוף רציני עם איזה זקן, לא בעל גדל זקן, אתה תגלח כמה חודשים, היה לך זקן יפה, תקנה את התחפושת, וזהו. תעמוד כך ותלך פרצוף רציני, הרב אמר, הרב עכשיו עסוק, הרב עכשיו בהתבודדות, כל מיני סיפורים שמספרים, ואנשים מתרגשים, פלא פלאים, מה אתם מתרגשים? הוא אמר, הוא אמר, מי הוא אמר, מה הוא אמר? ועובדים אנשים בכמויות, ואיזה עצות, יום אחד בתחנה ברדיו שמעתי עצות, אחת חלמה איזה חלום, ספרת למישהו איזה חלום שהיא חלמה, איזה פירוש מביא לה, יצאה רועדת, רועדת מהפירוש של החלום, אבל טוב תשמעי, תבואי לשוי למשרד שלי ו...
להרגיע לך את הרעידות, כמה דולרים.
מה זה? זה קורה רק בגלל, רק על עם ישראל אפשר לעבוד, כי הם אנשים תמימים עם אמונה. על חכמים, אתה אומר, עזוב, זה משטויות שלך, מה אתה מבלבל את המוח? צדיק, נראה אותך לומד, גם לומד תורה, נראה את המידות שלך. גם אחד שלומד תורה זה לא הכל, נראה את המידות שלך. באמת שאתה אדם טוב, אדם ישר, אדם צדיק. לא, רק יודע ללמוד. סידי רום מלא את כל השז והפוסקים. סידי רום מכיל 4.7 ג'יגה, מלא, תכניס בו את כל השז. כמה שאתה רוצה, זה לא זה. מידות, עם ישראל זה מידות טובות, צדיקים זה אנשים צדיקים אמיתיים, מרחמים על הבריאות, דואגים לבריאות. אז צריך להיזהר מהדבר הזה. לא זוכר איך הגענו לזה. אז עכשיו לא היה להם לחם, ובא הבטלר הזה, ונתן להם לחם.
תפסו בדרך את השיקור.
אה?
תפסו את השיקור, הכניסו אותו.
זה משל היה דרך אגב. בתוך כך
אני צריך כנראה את השלוק.
בתוך כך בא אצלהם בטלר אחד עם הסקים שלו, קפצן עם הסקים שנושא בהם לחם, והתחילו אלו הבנים להתקרב. למה הם נקראים קפצנים מסכנים, צדיקים, קפצנים? כי הוא, הכל אצלו, אין לי שלי כלום, הכל הוא מבקש, הכל מהקדוש ברוך הוא מבקש. זה מה שחז"ל אמרו, ספר נא לי את כל הנפלאות אשר עשה אלישע, הנביא, מה שהוא עשה, הכל ברחמה. כל הנפלאות שעשה אלישע הנביא, הכל בבקשה. רחמנו, תן לי, תן לי, תן לי. כאן אנחנו צריכים ללכת לקדוש ברוך הוא. אין לי שום דבר משלי, לא כוח משלי, לא שכל משלי, לא הצלחה משלי, כלום. הכל אני מבקש ממך. לכן הם נקראו קפצנים, הצדיקים האלה שנראה. אז הקפצן הראשון בא, ו... עם הסקים שלו, שנושא בהם לחם, לחם זה השכל שלו, התורה שלו, הדעת שלו. והתחילו אלו הבנים להתקרב אליו ולהיות כרוכים אחריו, אחרי הצדיק הזה. ונתן להם לחם לאכול ואכלו. נתן להם עכשיו שכל. שאל אותם, איכן באתם לכאן? השיבו לו, אין לנו יודעים, כי היו בנים קטנים, זאת אומרת, עוד לא מפותחים בדעת. והתחיל ללך מהם, השאיר אותם ויצא. ביקשו ממנו שיקח אותם אימו, קח אותנו, מה אתה משאיר אותנו ביער? אמר להם, זה, את זה איני רוצה, שתלכו אימי. בתוך כך הסתכלו, למה הוא לא רוצה לקחת אותם איתו? זאת אומרת, אתם עוד לא ברמה שאתם יכולים לצמד אליי ולקבל את השכל. זאת אומרת, צריך להיזהר מריבוי אור. הצדיקים כשהם נותנים, מעבירים תורה, מעבירים שכל לבן אדם, הם דואגים שזה לא יהיה מצב שאתה תזיק לו. כי זה טפטוף של חומר מסוכן. שכל זה חומר מסוכן. זה יכול לשבש את המוח של האדם. שמענו בגמרא על ארבעה שנכנסו לפרדס. רבי עקיבא, אלישע בן אבויה, בן זומה, שמעון בן זומה, ובן עזאי, שמעון בן עזאי, ארבע גדולי ישראל, ענקים, תנאים, ארבע נכנסו לפרדס, ישבו ועם השכל טיפסו. אלישע כפר אחרי הטיפוס הזה. בן זומה השתגע. ובן עזאי מת. היחידי שיצא בשלום רבי עקיבא. נכנס בשלום ויצא בשלום. זאת אומרת, כשנכנסים לשכל צריך להיכנס בעדינות, צריך לדעת כמה לטפטף, איך לטפטף ולקבל. אמר להם, אתם עוד לא, אל תבוא איתי. זאת אומרת, אל תצמדו לרמה הזאת. תישארו עדיין פה במקום הזה ביער. בתוך כך הסתכלו אלה עליו וראו שהנה הוא עיוור, הקפצן הזה. והיה אצלהם פלא, מאחר שהוא עיוור, איך הוא יודע ללכת. איך הוא הולך, אם הוא עיוור. הוא ברחם, ברך אותם לפני שהוא עזב את היער. אני מברך אתכם שתהיו כמוני. שתהיו זקנים כמוני. והשאיר להם עוד לחם לאכול, והלך לו. זאת אומרת, יביר להם עוד איזה שכל. והבינו אלו הבנים, כי השם יתברך השגיח עליהם, והזמין להם בטלר עיוור בכאן ליתן להם אוכל. ככה הם קלטו, שזה סיעת הדשמה, הקדוש ברוך הוא רחם עליהם. אחר כך קלה אצלהם הלחם, גמרו לאכול את מה שקיבלו ברמה ההיא, ושוב התחילו לצעוק עבור אוכל. זהו, זה בן אדם מגיע לרמה מסוימת, אל תעמוד, תגיד יופי, טוב לי, הגעתי. יש אין סוף שכל, אין סוף מדרגות ברוחניות. הגעת, תמשיך עוד פעם לצעוק קדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, עוד, תן לי עוד, יתקרב אליך. לא, כבר אני מכיר אותך, בסדר, לא, תקרב עוד ועוד ועוד, בקש עוד ועוד. יש אין סוף מדרגות נפלאות, שכל פעם כשאתה עולה למדרגה הבאה, אתה מסתכל אחורה, אתה צוחק על המדרגה הקודמת. זה שחז"ל אמרו, כל צדיק וצדיק נכווה מחופתו של חברו. צדיקים עומדים אחד מעל השני, החופה שעליו, השכל של הגבוה יותר, זה עושה לו קביעות, החום הזה. ולעומת התחתון, שתחתיו, הוא מקבל את השכל שאצלו זה כלום. לתחתון זה נחשב משהו גבוה. אז צריך לצעוק עוד פעם ועוד פעם לקדוש ברוך הוא, ריבונו שלנו, לא כדי להיות בסדר. אמונה, ריבונו שלנו, נכון שיש לי אמונה, אבל תן לי אמונה עוד יותר גדולה, יותר חזקה, יש אין סוף מדרגות באמונה. ביטחון, אני נכון, יש לי ביטחון, אבל יש עוד ביטחון, עוד ביטחון, עוד, ריבונו שלנו, תן לי, שמחה, תן, תתקרב, כל זה מקרב אותך לקדוש ברוך הוא, יותר ויותר, לא לשקוד, לשבת על מקום אחד, זה או זה, אני מסודר, יאללה, טוב מעט, התפוח ביד, מאשר שתיים על העץ, לא רוצה יותר, לא, תשאף עוד ועוד, כי מה שיש לך, בהמשך הזמן, לא יהיה לו ערך לגביך, כי יש מדרגות יותר גבוהות, אחר כך קלה אצלהם הלחם, ושוב התחילו לצעוק עבור אוכל. אחר כך נעשה לילה ולנו שם. בבוקר גם כן לא היה להם לאכול, והיו צועקים ובוכים. וחזר ובא בטלר שהיה חרש. השני היה חרש. והתחילו לדבר אליו, והראה להם בידיו, ואמר להם שאינו שומע. עשה להם סימנים. ונתן להם גם כן לחם לאכול, והלך מהם. ורצו גם כן שיקחם עמו, ולא רצה. הוא ברחם, גם כן שיהיו כמותו, והשאיר גם כן לחם, והלך לו עוד פעם. בא צדיק אחר, לימד אותם עוד משהו, הכניס אותם לעוד רמה. זה הכל הכנה, כדי שהם יהיו הזוג שיכבוש את העולם. וחזר וקלה הלחם אצלם, וחזרו וצעקו כנל. וחזר ובא אצלם בטלר שהיה כבד פה. והתחילו לדבר עמו. והיה מגמגם בלשונו ולא ידעו מה הוא אומר. הוא היה יודע מה הם מדברים, אך הם לא ידעו מה הוא אומר. התורה שלו, השכל שהוא דיבר, לא ידעו באיזה רמה הוא מדבר, לא הבינו. הוא הבין את מה שהם דיברו. כי היה מגמגם בלשונו, ונתן להם גם כן לחם לאכול, והלך לו גם כן כנל, וברחם גם כן שיהיו כמותו, והלך לו הכל כנל. וחזר הוא בא ביום הרביעי, בטלר שצברו עקום. כולם בעלי מומים. והיה גם כן כנל, בעלי מומים זה כביכול. כלפי העולם הם היו נראים בעלי מומים, אחר כך רבין, סליחה, יסביר את המדרגות שלהם, איזה מדרגות נפלאות הם היו, הצדיקים האלה. וחזר ובא בטלר בעל חטוטרת, שקוראים אויקר, וחזר ובא בטלר בלא ידיים ביום השישי, וחזר ביום השביעי בא בטלר בלא רגליים, וכל אחד נתן להם לחם וברחם, ברכה, הלוואי שתהיו כמוני. זאת אומרת, מה תהיו כמוני? תהיה עבר כמוני, תהיה חרש כמוני, תהיה כזה. כולם בירחו את המום שלהם, הם בירחו אותם במום שלהם. אחר כך קלה אצלהם הלחם, והתחילו ללך ליישוב, כבר לא ציפו לאף אחד, כבר כל מה שאימדו אותם, הרחיב להם את הדעת, הבינו שהם יכולים להסתדר לבד, והם בעצמם יצאו מהיער. עד שבאו לאיזה דרך, מצאו להם דרך בחיים. והלכו על אותו הדרך עד שבאו לאיזה כפר ונכנסו אלו הבנים, הבנים זה בלשון המקראית, בנים זה הכוונה, גם בת נקראת בנים, בנים הכוונה ילדים, המילה ילדים, מה שאנחנו רגילים להגיד ילדים, בלשון הזאת זה נקרא בנים, זה בן ובת, הרי הם זכר ונקבה פה. ונכנסו אלו הבנים באיזה בית והיו מרחמים עליהם ונתנו להם לחם. וחזרו ונכנסו באיזה בית, ונתנו להם גם כן לחם, והיו מחזרים על הפתחים, מדלת לדלת, וראו שזה טוב לפניהם. ועשו ביניהם שיהיו תמיד ביחד, נקשרו ביניהם, ועשו להם שקים גדולים, כמו של הקבצנים, והיו מחזירים, חוזרים על הפתחים, והלכו על כל השמחות, איפה יש חתונות, איפה שיש בר מצווה, הולכים שם, הקבצנים באים, זה המקום הכי טוב, יש שמחה, אנשים לארג'ים, על סעודת ברית מילה, על חתונות, והלכו להם למקום אחר, רבנו לא מגלה לאן, הלכו לעוד איזה מקום, והלכו לעיירות, והיו מחזירים על הפתחים, והלכו על הירידים, וישבו בין הבטלרס, איפה שיושבים כל הקפצנים, כדרך שיושבים שם על הפריסבס, זאת אומרת, איפה החנויות, עם הבטלר, עד שהיו אלו הבנים מפורסמים, אצל כל הבטלרס, אצל כל הקפצנים התפרסמו שיש שני ילדים, כבר לא ילדים, שהם היו ביער ונעבדו, ועכשיו הם נהיו קפצנים כמוהם. כי כולם הכירו אותם, וידעו מהם שאלו הם הבנים שנעבדו ביער. פעם אחת היה איזה יריד גדול, באיזה עיר גדולה, והלכו לשם הבטלרס, כל הקפצנים הלכו לעיר הזאת, להפלה. ואלו הבנים הלכו גם כן לשם. ובא על דעת הבטלרס שישטחו את אלו השני בנים. שיסעו זה את זו. ותכף שדיברו זאת קצת בטלרס, הוטב הדבר מאוד בעיני כולם לחבר בין שני הצדיקים האלה. וגמרו השידוף. אבל איך עושים להם חתונה? הרי הם קפצנים, עניים, ונתייעצו. באשר שביום פלוני יש סעודה של יום הולדת המלך, יום הולדת של המלך, שקוראים מינינס, וילכו שם, כל הבטלרס ילכו ליום הולדת, וממה שיבקשו לעצמם שם, בשר, לחם, בזה יעשו חתונה, יאספו, ובזה יחתנו את הזוג. וכן היה. והלכו לשם על המינינס של כל הבטלרס, וביקשו להם לחם ובשר, וגם קיבצו מה שנשתער מן הסעודה, בשר ולחם, והלכו וחפרו בור גדול, שיהיה מחזיק 100 אנשים, בנו להם את האולם חתונה מתחת לאדמה. זה רומז של הצדיקים, הם מחוסים מכל העולם, הם נראים בטלרס, נראים קפצנים, לא נראים, לא עושים להם חשבון, את החתונה הם עושים מתחת לאדמה, וכיסו אותם עם קנים ועפר וזבל. זאת אומרת, רבנו אומר בלקוטי מוהר"ן, שהצדיק שרוצה להוריד שפע, הוא צריך להיות מחוסה בזבל. למה הוא צריך להיות מחוסה? כדי שלא יקטרגו עליו. אז צריך להיות לו מבחוץ איזה שם לא הכי טוב, שאז הוא יכול להוריד את השפע. המחסה שמיים באבים, המכין לארץ מתח. רבנו מסביר את הפסוק, המחסה שמיים באבים, שמיים זה הצדיקים. המחסה אותם באבים, בעננים, בכיסויים, בדיבורים, מדברים עליהם כל מיני דיבורים אסורים, זה מכסה את השמיים באבים, נותן לארץ מטר, אז יכול לרדת מטר, שפע. הצדיקים, הם בתפילות שלהם, הם מורידים את השפע, הם מורידים את הבריאות, את ההצלחה, את השמחה, הם מורידים בתפילות שלהם, הם כל יום, אנחנו בלילות ישנים, על המיטה, בכיף. הם בלילות בורחים לקדוש ברוך הוא, פותחים תהילים, התבודדות, פנים לקדוש ברוך הוא, בשבילהם, בשביל הילדים, בשביל האישה, בשביל עם ישראל, בשביל כולם. הם מורידים את השפע לעולם. אבל הם מבחוץ לא נראים כלום, מחוסים בקנים, אפר וזבל. ונכנסו לשם כולם ועשו שם חתונה לאלו הבנים הנעל. והכניסו אותם לחופה והיו שמחים שם מאוד מאוד. גם החתן והכלה היו שמחים מאוד. והתחילו באמצע השמחה לזכור החסדים שעשה עם ההם השם ידבר ביותם ביער. לא שכחו את הטובות שקדוש ברוך הוא עשה להם שהם היו קטנים ביער ונתן להם ונתן להם. והיו בוכים והיו מתגעגעים מאוד. איך לוקחים לכאן את הבטלר הראשון, העיוור, שהביא להם לחם ביער, התגעגעו לתורה שלו. זה שהיה איתם ביער ונתן להם לטעום מהטעם הזה, התגעגעו עכשיו לשכל הזה עוד פעם. ותכף ומיד, ותוך שהיו מתגעגעים, מאוד אחרי הבטלר העבר, ענה ואמר, הנה אני, הנה אני, באתי לחתונה שלכם. זה רבנו אומר שאדם צריך שיהיה לו געגועים למדרגות הנפלאות, לצדיקים, געגועים לקדוש ברוך הוא. יש דברים שאדם לא יכול להוציא לפועל, אבל הלב שלו לרצות תמיד ירצה. לא יאבד את הרצון. הרצון אי אפשר לפגוע ברצון, אפשר לחנוק בן אדם, לקשור אותו, לאסור אותו. לאיים עליו, אבל מה שצריך בלב אף אחד יכול לגוע. אתה יכול להמשיך לרצות למרות המשברים, למרות הצרות שעוברים לך על האדם בחיים, תמשיך לרצות. הרצון זה צינור, אותיות צינור. הרצון בסוף יביא את הדבר. אז הם התגעגעו, איך מגיעים למדרגה הזאת שהבטלר נתן להם לטעום ביער מהטעם? אז כרק התגעגעו, אמר להם, הנני, הנה באתי אצלכם על החתונה, ואני נותן לכם במתנה לדרשה, לחתונה, שתהיו זקנים כמוני. למה לא נתן להם את זה ביער? עוד לא הייתם ברמה שתוכלו לקבל את השכל הזה. חיכיתי שיבוא עוד צדיק ויתן לכם לטעום עוד משהו ועוד משהו. עכשיו, כשהגעתם למדרגה הזו שאתם עושים את החתונה, אז אני מברך אתכם, באתי לתת לכם לא ברכה, אלא אני נותן לכם במתנה את המדרגה שתהיו כמוני. כי בתחילה ברכתי אתכם בזה. עכשיו אני נותן לכם זאת במתנה גמורה לדרשה. שתחיו חיים ארוכים כמוני. ואתם סבורים שאני עיוור? אין אני עיוור כלל. טוב, פה עכשיו הוא יסביר את המדרגה שלו, איך הוא לא עיוור. ואחרי זה יבואו שאר הצדיקים לחתונה, וכל אחד יספר את המדרגה, ורבנו ילמד אותנו פה מדרגות נפלאות שהוא רוצה שאנחנו נגיע אליהם. ובעזרת השם בשיעור הבא נמשיך מהקטע הזה את העניין של המדרגות שכל אחד יגלה פה לצדיקים. תראו איזה סיפור נפלא זה. אז אנחנו התחלנו שבוע שעבר את הסיפור של שבעת הקבצנים. אז אני אזכיר את הסיפור, איך הוא התחיל. כשרבנו מתחיל את הסיפור של שבעת הקבצנים, אספר לכם איך היו שמחים. זאת אומרת, רבנו מגלה איך להפוך את החיים לחיים של שמחה. כי זה העיקר, העיקר התכלית, שמחת עולם על ראשם. כמו שהפסוק אומר, שבהר סיני, כשישראל הגיעו להר סיני, פסקה זוהמתם, זוהמת הנחש, זאת, שהטיל זוהמה בחווה. זאת אומרת, את הדעות הנפסדות שלו, את הכפירות, שזה כוח המדמה, הדמיונות שאדם חי בדמה, ואז כל העולם נכנס לעולם של דמיונות. זה שראינו במעשה של החיגר את השדים שהיו בראש של האנשים, שזה הדמיונות, שזה הפך את כל העולם לגיהנום. כולם סובלים מכולם, אחד נכנס בשני, הכל על פי הדמיונות שהם... אז הם הגיעו להר סיני, פסקה זוהמתם. למה? באו שני מלאכים והניחו שני כתרים על ראשיהם, שנאמר ושמחת עולם על ראשם. שמחת עולם, זאת אומרת, השמחה הם הכתרים שזכו בקבלת התורה. וזה התכלית. התכלית זה לחיות בשמחה, להגיע למצב הזה ששמחה, שזה הרחבת הדעת, עוז וחדווה במקומו, קשור לקדוש ברוך הוא. אז רבנו מתחיל את הסיפור, מספר לכם איך היו שמחים, והוא מספר שהיה מלך אחד, והיה לו בן יחיד, שזה הכוונה אלינו, שהוא החליט למנות אותו מלך, את הבן שלו, ואמר לו, האבא אמר למלך, תראה, המלך אמר לבן שלו, אני יודע שבעתיד אתה תרד מהמלוכה, תראה שגם כשאתה יורד מהמלוכה, תמשיך להיות בשמחה. כי אם אתה תרד מהמלוכה ותהיה בעצבות, אני אהיה שמח על זה שאין אתה מלך. זאת אומרת, המלך רמז לו שאף על פי שאתה מלך בעולם, נתתי לך בית, אישה, ילדים, תבנה, תעשה, אתה מלך בעולם. כל בן אדם הוא מלך. אף על פי כן, כשאתה נופל מהמלוכה, כי המסלול של החיים שלנו זה עליות וירידות, זה גלגל, זה אין דבר במצב סטטי. זה חיים שאין בהם חפץ המוחזל, אם המצב הוא סטטי, אז כל הזמן יש ירידות ועליות, כשאדם מקבל את זה כמציאות, אז הוא יודע לעבור את זה. הוא לא מתרגש מכל השינויים האלה, חי את זה ומבסוט מזה. אם לא, כל דבר הכי קטן נכנס לעצבות, למה קרה ככה ולמה לא ככה ולמה... אבל הוא יודע ככה המסלול, קבל את זה באהבה, ככה זה הולך, הוא מרגיש מצוין. אז האבא אמר לו, אם אתה תהיה בעצבות, סימן שלא מתאים לך להיות מלך. למה? למה אתה בעצבות? אם היית יודע שאני בעצם המלך, הקדוש ברוך הוא המלך של העולם, אז כל מה שעבר עליך בהצלחות ובדברים הטובים שהצלחת בהם, והיית שמח בהם, אז השמחה שלך הייתה שמחה זה שאתה יודע שאני המנהיג. אבל עכשיו, כשאתה חשבת שאתה המנהיג, זאת הסיבה שאתה עצוב, שלא הולך לך. אבל אם היית יודע כל הזמן שאני המנהיג, אם ככה, בין בהצלחות, בין בהפסדים, אתה נשאר באותו מצב מבסוט. זה שאתה נופל מהמלוכה ואתה נהיה עצוב, סימן שאתה לא ראוי להיות מלך, כי אתה לא חושב שהקדוש ברוך הוא נמצא מאחורי כל הדברים. והבן מלך הזה היה אוהב חוכמה, וכל המדינה נכנסו לחוכמות עד ששכחו תכסיסי המלחמה, זאת האמונה הפשוטה. בלי חוכמות, בלי שכל, בלי להבין, כי אי אפשר להבין. זה פשוט שכל אינסוף הקדוש ברוך הוא, ואנחנו צריכים לעבור את החיים בתמימות ופשיטות. זה שרבנו אמר, החוכמה הכי גדולה לא להיות חכם כלל, כי בכל מקום שבדרגת החוכמה שתעמוד, אתה עדיין בקצה האחרון שלפני האינסוף, מהצד השני. זה מדרגה, וגם אם יש מישהו מתחתיך או מישהו מעליך, זה גם כן כלום. למה? כי הוא אומר, אין שני אנשים שווים, כולם אחד מעל השני. אז בכל מקום שתימצא, תמיד יש מישהו מעליך, מישהו מתחתיך. וכולנו, סך הכל, על חבל אין סוף, שבכל מקום שתהיה זה כלום. אז החוכמה הכי גדולה לא להיות חכם כלל, לעבור את החיים פשיטות תמימות עם אמונה פשוטה. הבן הזה היה אוהב חוכמות, בא לו כפירות, וכל פעם שהוא... נזכר מה עובר עליו, איך הוא יצא מבית כזה, מניעה, עובר לו כל מיני כפירות וחוכמות, היה מצטער, אחרי זה חוזר לשכל, שוכח, עוד פעם נופל לכפירות, הכפירות היו מחזירים לו חוכמות, מחזירים לו את ההרגשה הטובה, כאילו אני בסדר, למרות שאני במצב הזה. פה רבנו מסיים את ההתחלה ועובר פתאום למשהו אחר, שהוא אמר, רבי נתן, שמשיח יגלה את הקשר בין הדברים, כאילו הוא הולך למערכה אחרת. שמה הייתה פעם בריחה מאיזה עיר, וברחו זוג, ילדים, נעבדו ביער בבריחה הזאת, והם לא ידעו לא ידעו איך לחיות, איך להכיל את עצמם, לא היה להם מה לאכול, צעקו לקדוש ברוך הוא, והקדוש ברוך הוא הזמין להם ביער איזה בטלר. בטלר זה קפצן עיוור, שנכנס ליער ונתן להם לחם לאכול, הם רצו לצאת איתו, אמר להם אני לא לוקח אתכם. הקפצן הזה זה בעצם צדיק, שהתחבר לזוג הצעיר הזה שהם היו צריכים, הם יהיו בסופו של הסיפור, הם צריכים להיות הגואלים, הזוג הזה, והם מקבלים עכשיו חינוך מהקפצן הזה שהוא הצדיק, שבמדרגה, שהוא נקרא מדרגה של עיוור, נתן להם לחם לאכול, שכל, לימד אותם, וכשהם רצו לצאת איתו, אמר להם, לא, זה אני לא רוצה שתצאו איתי, תשארו פה, הוא רצה שהם ימשיכו לעבור את האיסורים ואת כל המעבר, כדי שהם יזכו להגיע למדרגה הזאת שעתידה להם, כי אי אפשר להגיע למדרגה אלא על ידי איסורים, אשרי הגבר אשר תייסרנו יהיה מתורתך תלמדנו, צריך לקבל שכל, צריכים לעבור את האיסורים, לשבר את הגוף. שבר את הגוף, הרוחניות מתעלה. אז הוא השאיר להם עוד קצת להם והלך. ביום השני צעקו לקדוש ברוך הוא, שלח להם בטלר חרש. גם כן השאיר להם לאכול, ורצו גם כן שיוציא אותם, אותו דבר לא רצה לתת להם לקחת אותו, לקחת אותם אימו, השאיר להם עוד פעם קצת שכל, קצת לחם, וביום השלישי באחד כבת פה, ביום הרביעי אחד שהיה צבורו עקום, ביום החמישי אחד שהיה גיבן, ביום השישי אחד בלי ידיים, ביום השביעי אחד בלי רגליים, כל יום ויום היה מישהו מהצדיקים ושם להם שכל, שכל, עד שהם הגיעו למדרגה שהם עלו לבד, יכלו לטפל בעצמם, יצאו מהיער, התחברו לקפצנים של העיר, והחליטו הקפצנים להשיא את שניהם. מה עשו? חפרו בור באדמה שהכיל 100 איש, כיסו אותו בזבל ועצים. פה רבנו רומז שהצדיקים האמיתיים הם חוסים בזבל ועצים, זאת אומרת לא רואים עליהם כלום, כל המדרגה שלהם וכל ההשגות שלהם, כל המדרגה שלהם נמצאת מתחת לאדמה, הם מוסתרים. זה מה שרבנו מביא פסוק, המחסה שמיים באבים, המכין לארץ מטר. המחסה שמיים באבים, הצדיק שנקרא שמיים, הוא מחסה אותו באבים. מחסה אותו בעננים, זה דיבורים, קשקושים, ומדברים עליו, ומסתירים אותו, על ידי הדיבורים הרעים שמדברים עליו, זה מחסה שמיים באבים, המכין לארץ, כדי שיוכלו הצדיקים להשפיע שפע לארץ. כי כל השפע שיורד לעולם בזכות התפילה שלהם. הצדיקים יושבים ומתפללים, הם לא מתעסקים במה שאנחנו מתעסקים. עסקים, נבנה, נקנה, נעשה, הם לא בראש הזה. הם יושבים סגורים, ויום ולילה עוסקים רק בתכלית. קשורים לקדוש ברוך הוא בתכלית, כל יום חושבים, זה היום האחרון שלי, אני יוצא מחר מהעולם. אז את הזמן שלהם הם מתפללים אחרים, ודואגים לאחרים, ומוסרים נפש בשביל האחרים, הם מתעסקים. הם יצורים כאלה שהם עסוקים רק בעיקר. הראש שלהם פתוח לעניין העיקרי, אין להם זמן לכל מיני דברים של הגוף. כל החיים נראים בעיניהם כרבע שעה, רבנו אומר. אז הם לא נכנסים לקטע של לעשות איזה עניינים, חוץ מהדברים שקשורים לתכלית. אז עכשיו בחתונה, כאן הפסקנו בשיעור שעבר. עכשיו אנחנו נמצאים בחתונה. אז לקחו הזוג הזה, הכניסו אותם שם בבור הזה שחפרו מתחת לאדמה, והתחילו לעשות לחתונה. באמצע החתונה, באמצע השמחה, התחילו לזכור החסדים שעשה עמהם השם יתברך ביותם ביער, כשהם היו בגלות, זרוקים ביער, התחילו לזה, היער, זאת אומרת, החיים האלה שנחשבים כמו ג'ונגל, שבן אדם לא רואה כיוון, לא רואה איזה, מה אני עושה פה, בשביל מה אני פה, אז שיש לו חסד, שהקדוש ברוך הוא התחיל לזרוק לו טעם בחיים, קצת רוחניות, קצת כיוון, אז זכו את החסדים שהקדוש ברוך הוא עשה איתם ביער, והיו בוכים ומתגעגעים מאוד, איך לוקחים לכאן את הבטלר הראשון העיוור שהחיה אותם ביער, הצדיק הזה, שהם טעמו את התורה שלו כשהם היו בחושך, בגלות, ביער, איך לוקחים אותו, איך מזמינים אותו עוד פעם לפה. ועל ידי הגעגועים, רבנו רומז שאדם רוצה משהו, יתגעגע, יפנה לקדוש ברוך הוא, כי הגעגועים הם בלב, והלב הוא מייצר את הרצון, והרצון הוא הצינור של להוציא לפועל. שאדם רוצה משהו שלא יאבד את הרצון, אפילו שקשה לו להוציא בפועל, קשרו לו את הידיים ואת הרגליים, את הרצון לא ינתק לעולם, כי הרצון הוא יביא את המציאות לפועל. אז היו מתגעגעים מאוד, איך לוקחים לכאן את הבטלר הראשון העיוור שהביא להם לחם ביער. ותכף הוא מיד, תוך שהוא מתגעגעים מאוד אחרי הבית לרעיבר, ענה ואמר, הנה אני, הנה באתי אצלכם על החתונה, ואני נותן לכם במתנה לדרשה שתהיו זקנים כמוני. הוא מגלה להם את המדרגה שלו. ביער הוא לא גילה להם מי הוא ומה הוא, רק נתן להם לטעום מהשכל שלו, מהאוכל שלו, ועכשיו הוא אומר להם, אתם בחתונה הגעתם למדרגה שאני יכול להתחיל להעביר לכם את המדרגה שלי. מה המדרגה שלי? שאני זקן. בתחילה ברכתי אתכם בזה, תכף הוא יסביר. ועכשיו אני נותן לכם במתנה גמורה לדרשה, שתחיו חיים ארוכים כמוני. ואתם סוברים שאני עיוור? אין אני עיוור כלל. רק שכל זמן העולם כולו אינו עולה אצלי כרף עין. צריך להסביר את הדברים האלה. מתי אדם מסתכל על העולם? חשוב לו כל מיני דברים. שהוא חושב שהחיים הם... החיים פה בעולם הזה זה דבר ארוך. אז חשוב לי שיהיה ככה, חשוב לי שיהיה ככה. חשוב לו פרטים, הפרטים של, של, ה, של החיים שלו חשובים, שיהיה ככה וככה וככה. אבל אם הוא יושב על המזוודות ויודע עוד מעט, עוד כמה ימים אני נוסע באוטובוס כמה תחנות. אכפת לו עכשיו המסגן, לא דלוק, כן דלוק באוטובוס, יושב, עומד, לא משנה, תכף אני יורד. זאת אומרת, אין לו הסתכלות על העולם. ברגע שהוא רואה את החיים קצרים, אין לו הסתכלות על, הוא נהיה עיוור מהעולם, הוא לא מסתכל על העולם. שום פרט בעולם לא מעניין אותו, כי הוא יודע שהנה אוטוטו אני יוצא. אז הוא אומר להם ככה, אין אני עיוור כלל, רק שכל זמן העולם כולו, אינו עולה אצלי כערף עין. כלום. זה כמו ערף עין. לסגור את העין, לפתוח אותה. כמה זמן זה? זה כל החיים. בשבילי, המהירות שלהם. על כן הוא נדמה כעיוור. כי אין לו שום הסתכלות כלל על העולם. מאחר שכל זמן העולם אינו עולה אצלו כערף עין. על כן אין שייך אצלו הסתכלות וראייה בזה העולם כלל. זה המדרגה שלי. הוא מסביר להם את המדרגה של מה הוא הולך לתת להם. הוא הולך להביא אותם למצב כזה, ויש מציאות כזאת שאדם יכול לחיות לא רואה את העולם ממטר, איך שאנחנו קוראים לזה בשפה שלנו. לא רואה את העולם ממטר, ככה היה לסע, ככה היה לסע, איך שזה זורם. אם לא, נהיה גיהנום. הוא מתחיל ללחם, לשנות מציאויות, נלחם בזה, אולי ככה נעשה ככה. הולך לזה, תעזור לי, או תעשה ככה, בוא נעשה לשנות את המציאות, הוא רוצה לשנות את התסריט של הסרט. אבל כשהוא יודע, זה פסיק כל הסיפור הזה, אין לו הסתכלות על זה העולם. איך מגיע מצב כזה שהוא רואה את כל ה-70 שנה או 120 שנה הוא רואה את זה כערף עין? ממה זה נובע? רבנו אומר בתורה סמך שהזמן הוא דמיון. המציאות של זמן היא נובעת מקטנות הדעת, שהדעת של האדם נקטנת נהיה לו הרבה זמן. כשהדעת מתרחבת, היא מתקצר הזמן. ואנחנו רואים את זה בחוש. יש כאלה אומרים, אין לי זמן, אין לי זמן, אין לי זמן. זאת אומרת, הזמן רץ לו, ויש אחד שהוא יושב על הברזלים ויש לו זמן ארוך. זה בגלל התקדמות הדעת. ראיה לזה הוא מביא ממה? מהחלום. הוא אומר, בן אדם הולך לישון. רבע שעה, סך הכל ישן, רבע שעה, חלם חלום. בחלומו הוא רואה שהוא היה ילד קטן, גמר בית ספר, הלך לאוניברסיטה, התחתן, הביא ילדים, נהיה סבא. סיפור של 70 שנה עבר לו בחלום. קורה. מסתכל אחרי שהוא מתעורר מהחלום, רבע שעה. כל הסיפור עבר ברבע שעה, איך יכול להיות? סיפור של 70 שנה שהוא חש את התחושות של זה והרגיש וכעס ושמח. כל ה-70 שנה סיפור עבר ברבע שעה, איך יכול להיות? רבנו אומר ככה, בגלל שבשינה יש קטנות הדעת, המוחין מסתלקל בשינה, נשאר רק כוח המדמה, שזה חלק מהשכל. הדעת נקטנה, שהדעת נקטנת הכל נראה ארוך עליך, כמו אומר ילד קטן שלקפוץ 3 מטר זה נראה לו ענק, אבל אחד גבוה 3 מטר זה כלום. כמה שהכוח יותר גדול, אז המרחק נקטן בעיניך. כשאתה הכוח שלך נקטן, אז זה נראה לך גדול, אותו דבר. כשהדעת רחבה, הזמן נראה לך קטן. הוא אומר ראיה, שהוא מתעורר מהחלום, שהייתה התקטנות הדעת, החלום נראה לו 70 שנה, כשהוא חזר למציאות, לשכל היותר גדול של המציאות, פתאום התקצר לו הזמן, לרבע שעה, את אותו סיפור, שהיה ב-70 שנה, נהיה ברבע שעה. ורבנו אומר, וכשניפטר מהעולם, מהשינה הזאת, שהחיים האלה הם בחינת שינה, מול התעוררות מהשינה אחרי הפטירה, אתה מתעורר מהשינה, מתרחב לך הדעת, אתה מסתכל על החיים, כל הסיפור אומר רבנו היה רבע שעה, ומלחמות, וממשלות, ובחירות, וזה נגד זה, וזה בנה, וזה, כולה רבע שעה. ורבנו אומר, כשאדם יהיה מרגליים לדלת, כשמוצאים את האלונקה עם הנפטר, אז צריך להעמיד את האלונקה עם הרגליים בכיוון הדלת. אני לא יודע למה, לא הפוך. עם הרגליים. שלא יברח בחזר הביתה. עם הרגליים לדלת, אז הבן אדם יתחיל להצטער, עוד באלונקה, התרחב לו הדעת, תגיד איזה טיפש הייתי. ממה דאגתי, ממה פחדתי, איך עברתי כל פעם את החודש, איך אני אגמור אותו, איך רבתי עם זה על שטויות, נגמר הסיפור, הנה, נגמר. הנה, יש סוף לעניין. הוא הצטער. זאת אומרת, כשהדעת רחבה, מתקצר לך הזמן. אז פה מה הוא אומר להם? בגלל שהדעת שלו כזאת רחבה, החיים, שזה הם כערף עין, לא נראים לו בכלל זמן, שהוא צריך עכשיו להסתכל עליהם ולדאוג עליהם, כל החיים כערף עין. והוא ממשיך עכשיו להסביר את הצד השני של המדרגה, ואני זקן מאוד. איך אתה זקן? הלא, הרי כל החיים אצלך הם שניות, אז אתה בין דקה, בין שתי דקות, לפי זה. איך אתה זקן? ועדיין אני יניק. תרתי דסת, אני זקן, זקן, אבל אני תינוק. איך יכול להיות? אני תינוק לגמרי. ולא התחלתי עדיין לחיות כלל מרוב שאני תינוק. ואף על פי כן אני זקן מאוד. ולא אני בעצמי אומר זאת, רק שיש לי הסכמה, יש לי ראיה מהנשר הגדול. אספר לכם מעשה, עכשיו הוא רוצה להוכיח את מדרגתו. פעם אחת הלכו אנשים בספינות הרבה על הים, ובא רוח שערה ושיבר את הספינות ואנשים ניצלו, ובאו אל מגדל, עלו על איזה אי, היה שם בית, מגדל, ועלו אל המגדל כל אלה שניצלו, ומצאו שם כל המאכלים ומשקאות ומלבושים וכל מה שצריכים. נפלו לעולם. והיה שם כל טוב וכל התענוגים שבעולם. אז מה עושים חכמים בבית הגדול? איך קוראים לזה האח הגדול? מה החכמים עושים? אלה לא יודע מה עשו. נכנסו קבוצה, נסגרו באיזה מקום. איך העבירו את הזמן? לא יודע. חכמים נסגרו בתוך מגדל. איך מעבירים את הזמן? תראו. ענו ואמרו. כל אחד יספר מעשה ישנה, מה שהוא זוכר מזיכרון הראשון, בואו נספר דברי חוכמה. אז כל אחד מהחכמים שיספר את הדבר הכי עתיק שהוא זוכר. זאת אומרת, ממתי שהתחיל לו הזיכרון? הרי בן אדם נולד, תינוק, מתי מתחיל אצלו הזיכרון? מתי הוא זוכר? זה שונה מאחד לשני. יש אחד שזוכר מגיל שנתיים את כל מה שהוא עבר, את התמונות, ההורים. יש אחד מגיל 4, כל אחד מאיזשהו גיל, יש לו, מתחיל אצלו הזיכרון. אז הוא אומר, כל אחד שיספר סיפור שהוא זוכר מהזיכרון הראשון שהתחיל אצלו. בסדר? והיו שם במגדל נערים וזקנים, צעירים, מבוגרים, כל אחד שיספר. אז למי נותנים את הכבוד ראשון לספר? את הזקן הגדול שביניהם, אמרו לו, תתחיל אתה לספר את הזיכרון הראשון שאתה זוכר. ענה ואמר, מה אספר לכם? אני זוכר שחתכו את התפוח מן הענף. ולא ידע שום אחד מה הוא אומר. אף אחד לא הבין, מה זה? מה אתה מספר? אף שהיו שם חכמים, אך היו שם חכמים שכן הבינו, אמרו, בוודאי זאת עם מעשה ישנה מאוד. או, אתה זוכר את הדבר הזה? אתה זוכר שחתכו את התפוח מהאילן? יפה, כיבדו את השני, תספר אתה. ענה השני, שלא היה זקן כמו הראשון, הוא יותר צעיר, ואמרו לו, תספר. אמר להם, זה מה שהוא סיפר, זה מעשה ישן? בוא אני אספר לכם משהו יותר עתיק מזה. אני זוכר שהיה נר דולק. ענו ואמרו, זאת מעשה ישנה, יותר מהראשונה. אבל פלא, איך אחד יותר צעיר מספר מעשה יותר עתיק. אחר כך כיבדו את השלישי שיספר. זה, מי מספר את הסיפור הזה? הבטלר, העיוור, מספר להוכיח ראיה שיש לו מדרגה מסוימת. ענה השלישי, שהיה יניק יותר, אני זוכר כשהתחיל בניין הפרי. אתה זוכר כשחתכו את הפרי. אני זוכר את הבניין של הפרי, איך שהוא התחיל להיות פרי. דיינו, כשהתחיל להתרקם הפרי, ענו ואמרו, זאת היא מעשה שנה ביותר. ענה הרביעי, שהיה יניק יותר, אני זוכר כשהוליכו את הגרעין, לשתול את העץ שממנו, אתה זוכר שכתפו את הפרי. ענה החמישי שהיה יניק יותר, אני זוכר גם את החכמים, שהם היו חושבים והמציאו את הגרעין, ששתלו אותו ממנו יצא הפרי. ענה השישי, שהוא זוכר את הטעם של הפרי, קודם שנכנס בפרי. ענה השביעי ואמר, אני זוכר את הריח של הפרי, קודם שהוא נכנס לתוך הפרי. השמיני אמר, הוא זוכר את הצורה, את המראה של הפרי, קודם שנמשכה אל הפרי. ואני, אומר הבטלר העיוור, הייתי אז תינוק לגמרי. הוא נתנו לו אחרון לדבר. והייתי גם כן שם. עניתי ואמרתי להם, אני זוכר כל את המעשיות האלה שסיפרתם, אני גם זוכר. אבל אני זוכר לאו כלום. אני זוכר משהו שאתם לא זוכרים. אני זוכר לאו כלום. אני זוכר כלום. ענו ואמרו, זאת היא מעשה ישנה מאוד, יותר מכולם. ביחידוש אצלם, איך שתינוק זוכר יותר מכולם. עכשיו הוא יסביר את המדרגות האלה שכל אחד דיבר על מה מדובר פה. יעבדוך, אמן. כל אחד פה מאלה שסיפר, זה כל אחד מהצדיקים סיפר את המדרגה שלו. בתוך כך שהם מדברים, בא נשר גדול ודפק על המגדל. ואמר להם, חדלו עוד מלהיות עניים. שובו אל האוצרות שלכם ויהיו משתמשים באוצרות שלכם. פה הדיבור הזה רבנו אומר שאסור לנו להיות עניים, עניים בדעת. אין עני אלא בדעת. בדרך כלל, אנשים רואים את עצמם, ענווה פסולה, רואים את עצמם לא שווים, ואני כלומניק, ואני לא גורם וזה, ומי אני, ומה אני. וקשה להסביר את זה, כבר אמרנו את זה, אבל הם לא קולטים שאתה בריאה של הקדוש ברוך הוא. אתה יצרן יושב בבית חרושת ומייצר כלים, מייצר דברים. כל כלי שהוא ייצר, זה חלק רציני שהולך למחר בעולם, לעבור ממקום למקום, זה דבר רציני, זה לא סתם יצא ככה. האדם אסור לו לראות את עצמו ככלום. יצור של הקדוש ברוך הוא, שהייתה אפשרות שגם לא ייצר את היצור הזה. הייתה אפשרות כזאת, שהקדוש ברוך הוא לא ייצר אותך, ולא תהיה בעולם, ואין מציאות כזאת. ובכל זאת הוא יחליט לייצר אותך, כי אתה משהו חשוב. לכל הקטע של הבריאה, לכל התכלית של הבריאה, כל יצור הוא חשוב. ואפילו תינוק שנולד לכמה ימים ונפל ויצא מהעולם, גם הוא חלק מהתוכנית בצורה הזאת. אין דבר כזה שמשהו נוצר לריק, אין דבר כזה. אז הוא אמר להם, תפסיקו להיות עניים, תשובו אל האוצרות שלכם. כל אחד מכם יש לו, מה שרבינו אומר, בכל אחד יש נקודה, מה שאין בחברו. והיא ספציפית, תהפוך את כל העולם, לא תמצא עוד מישהו כזה. תמצא עוד מישהו, גם כן נגיש איש חסד. אבל בצורה הזאת שהוא איש חסד, פלוס זה ופלוס זה, בחוץ בזה וזה, לא תמצא. תמצא אנשי חסד מהרבה סוגים, אבל כזה בדיוק. בתערובת של אופי כזה ואופי כזה, כל זה לא תמצא. משהו מיוחד שהוא חלק מהבריאה. כי רבנו אומר, הקדוש ברוך הוא לא חוזר פעמיים על אותו תרגיל. מי חוזר פעמיים על אותו דבר? אין לי עוד רעיון, אז אני חוזר על אותו רעיון. זה הסיבה שמשה לא חזר על אותם מכות. הרי כשפרעו לא רוצה להוציא את ישראל, אתה בא למישהו עכשיו, שווית איזה חייל, סתם דוגמה. אני רוצה להוציא ממנו אינפורמציה. נותן לו סתירות, לא רוצה לגלות. עוקץ אותו פה, לא רוצה לגלות. עושה לו, צובט אותו פה, לא רוצה לגלות. עושה לו איזה מכה שהוא מתחיל לגלות. יופי, אחרי כמה דקות הוא חוזר בו, לא רוצה לגלות. מה אני אעשה? אני אעזור על אותה מכה ששברה אותו, והיא פתחה לו את הפה. אני אעבור למכה אחרת, יש לי כבר מכה שהצליחה. משה מנסה על פרעו, זה לא ישחרר, זה לא ישחרר. נתן לו איזה מכה, אבל תצאו, לכו, עזבו, תיקחו הכל. אחרי שהיא נרגעה המכה, התחרט, לא רוצה. למה משה לא חוזר על אותה מכה? הנה, זה שבר, תן לו עוד פעם. לא, עובר למכה אחרת. לראות לך, קדוש ברוך הוא אין סוף, זה היה הוויכוח שלו עם פרעו. פרעו היה פילוסוף שאמר, יש אלוקים, מאמין בטבע. אבל משהו שאתה מדבר שהוא כוח, אין סוף, שולט בטבע, זה לא. אומר לו, הנה, אין סוף, אין סוף רעיונות יצאו פה. אין סוף מכות אפשר לעשות. זה דרך אגב. אז כל אחד הוא בריאה נקודה, יש בו, רבנו אומר, נקודה שאין בחברו, מיוחדת. והוא מביא ראיה מגמרה, שיצא בת קול, אביי ורבה. אביי בת קול יצאה פעם בשנה, אולי אני מחליף ביניהם, פעם בשנה בת קול ואמרה, שלום עליך, יצא מהשמיים בת קול, אמרה לו שלום, מיום כיפור ליום כיפור, רבה כל שבת, והבא הוא מנה, דוקטור, לא היה תנה, לא היה מורה, לא איזה רב גדול, סתם דוקטור. בת קול כל יום יוצאת לו, אומרת שלום עליך, שלום עליה. אז הם חלשה דעתם, איך הבן אדם כזה? יצא בת קול, אמרה, הם לא מצית להם עבד כאבא אומנה. אבא אומנה זה אבא אומן, שמו היה אבא אומן. האומן זאת אומרת הדוקטור, שהוא היה עושה ניקוז דם. אתה לא יכול לעשות מה שהוא עושה. זאת אומרת, יש בו נקודה שאין בך. אז אל תתפלא שאני פונה אליו כל יום בשלום. זאת אומרת, זה לא משנה איך הצורה החיצונית של האדם. יש בו איזה נקודה שאין בחברו, ורק הוא יכול להוציא אותה לעולם. אז הוא אומר להם, תפסיקו להיות עניים. תשובו אל האוצרות שלכם. יש לכם אוצרות. וכל האוצרות האלה, רבנו הביא את המשל, שהאוצרות נמצאים אצלך. הגן עדן, העולם הבא, כל הטוב נמצא אצלך בלב. רבנו אומר, אתה לא צריך מבחוץ כלום. אנשים רודפים אחרי הבל וריק כדי להיות מאושרים, מחפשים את זה במרחקים. אולי שמה, אולי שמה, אולי נעשה ככה, אולי נעשה ככה, הוא נראה לו במדמה שלו שהוא מאושר, אני הולך לחכות אותו. אין שמה כלום. האושר שלך הוא לא האושר שלו. כל אחד יש לו איזה נקודה שמשם יתחיל האושר שלו. לכן תחפש אצלך, תבנה אצלך את הגן עדן, בתוך הלב שלך, זה שרבנו אומר. הגן עדן והגיהנום הם בלב של האדם. אז הוא אומר להם, תפנו לאוצרות שלכם, תפסיקו להיות עניים בדעת, להגיד, לא, אני כלום, אני לא שווה. שובו אל האוצרות שלכם, ויהיו משתמשים באוצרות שלכם, ואמר להם שיצאו מן המגדל כדרך זקנותם. כל מי שזקן יותר יצא תחילה. והוציא כולם מן המגדל, והוציא תחילה את התינוק, כי באמת הוא זקן יותר מכולם התינוק שלנו, וכן כל מי שהייניק יותר הוציא קודם, והזקן הגדול הוציא באחרונה, כי כל מי שהייניק יותר, כל מי שהיה יותר צעיר, הוא היה יותר זקן. אחר כך הוא יסביר את זה. והזקן שבהם היה ייניק יותר מכולם. אמר להם הנשר, אני אסביר לכם את כל מה שהם אמרו החכמים האלה. אני אפרש לכם את המעשיות שסיפרו כל הנעל. זה שסיפר שהוא זוכר גם שחתכו את התפוח מן הענף, היינו שהוא זוכר שחתכו את טבורו בלידה. תינוק רק יצא, הוא זוכר איך שהדוקטור עשה את החיתוך. זוכר. ואל תתפלו על דבר כזה. אני במציאות ישבתי באיזה חנוכת הבית אצל מישהו, ישבתי בחוץ קצת ככה להתעברר, היה איזה ילד קטן משחק בחוץ, ואז היית עוסק בסיפור הזה. אמרתי, בוא נשאל את הילד הזה, מה הוא זוכר הכי ישן, הכי ישן שהוא זוכר. אמרתי לו, ילד, מה אתה זוכר הכי, הכי, הכי? אומר לי, דם. התשובה הפתיעה אותי, אמרתי לו, מה פירוש? אומר לי, כשיצאתי מהבטן של אמא שלי, היה לי רפנים דם. זה היה, הדהים אותי התשובה של הילד הזה. זאת אומרת, הסיפורים האלה שפה מספרים על צדיקים, שהם זוכרים דברים כאלה, זה מציאות. הוא זוכר את החיתוך של הטבור. היינו שגם את המעשה הזאת שנעשה עמו תכף בעת ההולדה, בעת שחתכו טבורו, גם את זה הוא זוכר. השני אמר שהוא זוכר בשעה שהיה הנר דולק, היינו שהוא זוכר שהוא היה בעיבור. הוא זוכר איך הוא שחה בבטן של אמא שלו. הוא זוכר 9 חודשים איך הוא עובר שם. ומה עובר תינוק 9 חודשים, רבנו אומר, מגלים לו את כל מה שהוא צריך לעשות בעולם. כל התכלית שלו ומה הוא צריך ומה לעשות בכל רגע ורגע, ורק כשהוא יוצא הוא שוכח, מלאך מכה אותו ומשכיח אותו. בלי זה בן אדם היה יודע כל יום מה הוא צריך לעשות, לא היה, מה עושים היום, לאן הולכים היום, מה עושים היום, לא יודע. הוא זוכר שהיה נר דולק על ראשו, וזה שאמר שזוכר בעת שהתחיל ריקום הפרי, הוא זוכר גם שהתחיל להתרקם הגוף. זאת אומרת, כשהיה ריקום הגוף, ב-40 יום הראשונים של הוולד. דיינו יצירת הוולד. איך יכול לזכור דבר כזה? זה תינוק בגודל של חצי סנטימטר. יש לו מציאות, יש לו נשמה, יש לו שכל, יש לו זיכרון, והוא זוכר. זוכר את המציאות הזאת. וזה שאמר שהוא זוכר את, שהיו מולכים הגרעין לתוע פרי, הוא זוכר כשנמשכה הטיפה בעד הזיו, הוא זוכר כשהוא היה הטיפה של אבא שלו, שנכנסה לעיבור. הוא זוכר איך הוא זרם בתוך הצינורות של אבא שלו, לתוך האמא. הוא זוכר את עצמו בתור טיפה. זאת אומרת, בכל דבר יש מציאות, אפילו גשמית. יש שם נשמה, יש שם חיות, יש שם את המהות של האדם, והאדם הוא חלק אלוקי ממעל, לכן הוא נצחי. רק הוא משנה מצבי צבירה השונים. הוא יכול להיות בתור נוזל, הוא יכול להיות בתור ככה, או בתור חתיכת בשר, הוא יכול להיות בכל מיני מצבים, אבל המהות שלו לא משתנה. הוא זוכר, הוא מרגיש, הוא חושב, הוא יודע, הוא מבין. לכן שאנחנו אומרים שהבן אדם נפטר מהעולם, מסתלק הגוף, כלום לא קרה, סך הכל הוריד את החליפה. הוא ממשיך להרגיש אותו דבר, אם יש לו הרגשות טובות. כמובן התורה מלמד אותנו להרגיש הרגשות טובות ביציאה. יש בן אדם שממשיך להרגיש מה שהוא הרגיש פה, את כל הצער, כל האיסורים, חוזר לו בלי גוף, בדמיון. אז הוא זוכר שנמשכה טיפה בית הזיווג. וזה שזוכר את החכמים שהיו ממציאים את הגרעין, הוא זוכר גם כשהיה טיפה עדיין במוח. זאת אומרת, הוא זוכר את הרעיון. כשאבא שלו היה עוד, בא לו הרעיון להיפגש עם האמא, שזה התחלת הזיווג, ההתעוררות הראשונה. הוא זוכר את, הוא זוכר את עצמו בתור רעיון.
מחשבה.
וזה שזוכר את הטעם, הוא זוכר כשהוא היה נפש. לפני שזה ירד, זה השתלשלות. לפני שזה השתלשל, הכל מתחיל מהאינסוף. לפני שהוא השתלשל והגיע למצב הזה, הוא משתלשל למדרגת נפש. והריח, הוא זוכר ההוא את הרוח, שמדרגה לפני נפש. לפני הצמצום, הירידה, התגשמות לכיוון נפש. והמראה, הוא זוכר כשהוא היה נשמה. והתינוק, הבטלר העיוור, שהוא אמר שהוא זוכר שהוא היה לו כלום, הוא למעלה מן הכל. הוא זוכר כל מה שהיה קודם נפש רוח נשמה, שהוא בחינת עין. הוא זוכר את עצמו חלק אלוה ממעל, לפני שיצא לפועל. זה מדרגה שמזעזעת לשמוע דבר כזה שבן אדם הגיע. ובמה זה תלוי? בזיכוך. כל העניין של התורה והמצוות, שאדם יזכך, יתאר את עצמו, עד שהזיכרון שלו ילך ברוורס. הזיכרון שלנו קצר משום שאנחנו בתוך חומר, בתוך גשמיות. כשאדם מזכך את עצמו, הוא הולך וחוזר, הזיכרון שלו גודל. כשהזיכרון שלו גודל, אז בעצם הוא זוכר את עצמו, הוא יכול להיות 5,000 שנה אחורה, כשהוא היה באיזה מצב צבירה מסוים, הוא זוכר את כל המסלול, גם שם הוא היה עי. חיים נצחיים, אז הוא זוכר. לכן הוא אומר, אני זקן, זקן, זקן ארוך. ואם אתה כזה זקן, זקן ארוך, אז מה זה 70 שנה בשביל, אני לא יודע כמה שנים מאז שיצא מהאינסוף. אז באמת זה כלום 70 שנה. ואני תינוק. לא התחלתי לחיות כלל. למה לא התחלת לחיות כלל? לא, אתה אומר שהתחלת מהאינסוף, עד עכשיו עברו 70,000 שנה. בגלל שאני מסתכל גם לצד השני, זה שמסתכל ברוורס, הוא גם מסוכח להסתכל קדימה, שגם קדימה יש לי אינסוף, אז אני אפס, עוד לא התחלתי לחיות כלל. באיזה מדרגה מדובר פה. ורבנו הגיע למדרגה הזאת. לביטול הזה, ביטול גמור. הוא אמר, זכיתי ליחידה דיחידה, שזה המדרגה של משיח. הוא הגיע לזה רבנו. ילוד אישה. בגיל 38.5 נפטר, הגיע לדבר הזה. זה דבר מדהים, איך אפשר לעשות דבר כזה? אמר להם הנשר, חזרו אל הספינות שלכם, שהם הגופים שלכם שנשברו, שיחזרו ויבנו לתחיית המתים, ואתה חזרו עליהם וברך אותם, את הזוג הצעיר, שהם יזכו למדרגה שלו, ולי, הבטלר העיוור, שהיה אז תינוק, אמר הנשר הגדול שזה רומז לקדוש ברוך הוא, אתה בו עימי, כי אתה כמותי. זאת אומרת, הוא הזדקך והגיע למדרגה שהוא היה לפני היציאה לפועל, זה הביטול לקדוש ברוך הוא. ביום הוא יהיה השם אחד ושמו אחד, זאת אומרת, להגיע למדרגה, להיות אחד עם הקדוש ברוך הוא. כי אתה זקן מאוד ועדיין אתה יעניק מאוד, ועדיין לא התחלת לחיות כלל. ואף על פי כן אתה זקן מאוד, וגם אני כך. כי אני זקן ועדיין אני יעניק. נמצא שיש לי הסכמה עם אותו הנשר הגדול, שאני חי חיים ארוכים, ואתה אני נותן לכם חיים ארוכים שלי במתנה לדרשה, ונעשה שם שמחה וחדווה גדולה ועצומה מאוד מאוד. מה עושה את השמחה? הדבר היחידי שגורם לאדם שמחה, לא מדברים על שמחה זמנית של שהוא הלך ברחוב, נאבד לו $1,000, מצא אותה, הוא שמח. על מה אתה שמח? מה הרווחת? היה לך, חזר לך מה שהיה לך, על מה אתה שמח? הרבנו אומר, מתי אדם צריך להיות שמח? שניתן לו משהו חדש, אבל מה שהיה לך, לקחו לך, יחזיר לך, אתה שמח? מה נוסף לך? כלום. השמחה נובעת בזה שאדם חזר למציאות שלו האמיתית, להיות חלק אלוה ממה, לחזור לקדוש ברוך הוא. וזה התורה והמצוות, כל זה עושה לנו קשר, כי הקדוש ברוך הוא זה דבר רוחני, והתחברות לרוחניות זה השוואת המידות, זה לא חיבור פיזי, להיות צמוד. להיות צמוד לקדוש ברוך הוא זה לעשות רצונו, לקיים את התורה, את המצוות, להתפלל אליו, לדבק בו בדיבור. זה מחזיר אותך, זה מה שנותן לנפש את השלווה שלה, את השמחה שלה. בתורה עין דיית רבנו אומר, זה רפואת הנפש. כל החולאים של הנפש, עצבות, דאגות, פרנויה, דמיונות, כל זה נובע מההתנתקות מהמקור, מהשלמות, שזה הקדוש ברוך הוא, יציאה לעולם, הפכה אותנו לחולים. הבריאות הנפש, החזרה היא להידבק בחזרה בקדוש ברוך הוא. וזה על ידי כל העניין הזה שהתורה והמצוות. זה היום הראשון של החתונה. עכשיו אנחנו ביום השני של החתונה. מה קרה עם הקפצן, החירש, שבא לתת להם מתנה לזוג הזה, והוא יספר את המדרגה שלו, אם ירצה השם, בשבוע הבא.
אוי שדרנו, שדרנו, שדרנו.